גיורא, שישי לתשיעי.
התקשר אליי בשבוע שעבר ואמר שהוא רוצה שבמקום השיעור יהיה שוט. הוא דיבר איתכם על זה, אתם יודעים משהו מזה?
כן, כן.
אמרו להם
חילת. כן, בקשו להביא לך שנות.
למה הוא אמר את זה? הוא אמר לי את זה לפני שבוע.
בשיחת פתיחה.
למה הוא אמר בשיחת פתיחה? נהיה רבלי. בסדר, אז גם לי הוא אמר את זה. הוא אמר לי, פוס מינוס לי השיחת פתיחה. מה הסברה בזה? אני לא יכול להגיד מה הוא אמר. אני לא יודע אם זה טוב או לא. זה אנחנו צריכים לחשוב בעצמנו, לבדוק בעצמנו. הוא אמר שאנשים יש הרבה, נקרא לזה, שאלות רוחניות ואין מי שכך יענה להם. אבל זה יותר טוב, זה חשוב מאוד. אז זהו, אז אני, מה שאמרתי לו, תראה, אמרתי לו, שלדעתי זה לא כזה חשוב.
שקל,
לא חשוב, אלא לדעתי יותר חשוב. ממה שקורה בדרך כלל שלפחות... מתי שהתחלתי ללמד בהתחלת שנה א', הייתי עושה כל שנה ב' שוט, שוט אבל הפוך, שאני שואל ואתם עונים. מכירים את הרעיון הזה?
כן.
יודעים או לא?
כן.
מי שלא יודע, אני אסביר. שנייה, אני אסביר שנייה, זה לא שעה. הייתי ללמד קודם שנה את כל השיעורים פלוס שיעורים שאין לו מספיק עכשיו בגלל שאנחנו מתחילים רק בפסח. ומשנה ב' הייתי עושה שוט. מה הרעיון בשוט? הרעיון בשוט זה שהרבה פעמים, אני אסביר תכף מה הרעיון ואחרי אני אסביר איך זה קורה. הרעיון שהרבה פעמים אנשים אחרי שנה שהם למדו, הם, יש להם המון אינפורמציה, אבל הם אף פעם לא למדו איך לסדר אותה בצורה של, נקרא לזה מערכה, או הכוונה בצורה מסודרת. זאת אומרת, אני... הצורה שזה היה מתבצע, זאת אומרת, אני הייתי נותן שאלה, והיה לחשים שבוע להכין אותה, ואז הם היו באים בשבוע הבא ועונים לי על השאלה, אני נותן לשניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים לענות, ואחרי זה נותן מה שקרה פתרון בית ספר, זאת אומרת, מה התשובה שאני הייתי עונה, ואז נותן להם עוד שאלה. שהרעיון בזה יש איזה כמה רווחים. הרווח הראשון זה היכולת לארגן את המחשב בצורה מסודרת, שזה באמת נקודה מרכזית. אני אומר, אנשים למדו שנה, ואני לא רוצה להגיד, הם לא יודעים כלום. הם לא מסוגלים להגיד כלום, זה לא אותו דבר. יש להם המון אינפורמציה בראש, אבל הם לא יכולים לעשות את הכלום, כי אף פעם לא למדו לסדר אותה. אז לכן זה המטרה הראשונה. המטרה השנייה של זה, זה יש עוד כמה מטרות המשך, שזה לדעת מה להגיד לאנשים, לדעת מה לענות לעצמך, ללמוד עוד דברים רוחניים, אבל זה אפשר להגיד המטרה הכללית, שאדם ידע לסדר לעצמו את הראש, ואז גם בצבא שמתנפלים לכם שאלות, אתה לא עומד בהלם טוטלי, שואלים אותך את השאלה הכי פשוטה, עוד פעם, לא כי אין לך את האינפורמציה הבסיסית, אלא מעולם לא סידרת אותה. זה מה שהייתי עושה בשנה ב' מאלול, אחרי זה שהתחלתי ללמד מפסח, הייתי עושה את זה בחנוכה בערך. זאת אומרת, הייתי ללמד אתכם, למשל, מפסח עד פלוס מינוס, קצת פלוס מינוס חנוכה, ומחנוכה עד פורים הייתי עושה את החלק השני של השיעור. עוד פעם, הרעיון היה שקודם צריך לתת להם כלים, אתה לא יכול לטמפל אנשים בשאלות בלי לתת להם שום כלים לענות, זאת אומרת, זה לא הוגן. אז זה באופן כללי מה שהיה. עכשיו, זה מה שהכוונתי גם לעשות איתכם, אז לכן באמת אמרתי לכם שאנחנו נעבור באלול, התכוונתי לתת כל שבוע שיעור אחד, הכוונה שיעור שעומד לפני עצמו, לא מהלך, ואחרי זה, אחרי בחשבון, נתחיל כרגיל את השיעורים הרגילים, ואחרי זה לעבור לשיעור. עכשיו, הרב אלי אומר שאנשים יש בעיות רוחניות, אני יודע, משהו כזה, אמרתי לו שאני מוכן לנסות, אני לא פוסל שום דבר על הסף, אני מוכן לנסות, אמרתי, טוב, שיביאו שאלות, אני אראה מה השאלות. אז בהתחלה סוכם שיביאו שבוע יום חמישי, היום הרב אליעזר איכשהו הצליח לגרד כמה שאלות מכל מיני אנשים, בטח שהרביץ להם של זה. אני רואה ש... בוא נגיד, לפי השאלות פה זה לא אנשים שבאמת זה בוער להם. לפי, עוד פעם, אני מעריך על פי הסגנון של השאלות שקיבלתי, זה לא אנשים שחושבים על זה בערך מכיתה ז', זאת אומרת, זה משהו כזה שאתה תביא לי שאלה, זה מישהו, אתה יודע, מה שקרה, יקריץ את זה שאלה, ככה זה נראה לי. עוד פעם, תכף מגיע לכם את השאלות, זה נראה לי מהצד, זה לא נראה לי משהו כזה שבוער לאנשים בעצמות. אבל כיוון שאמרתי שאני נוסע, אז אני נוסע, אני עוד פעם, אני זורם מה שנקרא.
אפשר לעבור לזה שלך?
מה?
אפשר לעבור את זה מהשיטה שלך?
א', מי שמנהל פה דיונים זה הרב אלי. אני הבטחתי לו לנסות, אני אנסה. אני יכול להגיד לו אחרי שהוא, אני אנסה. זאת אומרת, מה שהבטחתי אני אקיים, אני לא, אני מקבל, לא אכפת לי. אנחנו ננסה, אני יכול להגיד לו אחרי שהוא, שלדעתי זה לא... עוד פעם, נראה, אולי זה יהיה הצלחה כזאת, שבסוף השיעור תגידו לי, תשמע, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים בחיים. אז זכותכם, זאת אומרת, אין בעיה. אם נראה ביחד שלא, אני גם פעם, אני לא מכוון אתכם לכיוון מסוים, למרות שאני יש לי את הדעה שלי. אם נראה שלא, אני אחזור להביא, אני אגיד לו, תשמע, ניסינו, נראה לי שזה פחות טוב, אני יכול לחזור למתכונת גדולת, יכול שלא, תחליט מה שאתה רוצה וזהו. אז עד כאן, מה אתה רצית להגיד?
אני רציתי להגיד שגם לי יש שאלה, אבל לא הספקתי לכתוב. אז אם תחזור בבקשה...
נו, תגיד את השאלה, אולי יותר חשובה מהשאלות פה.
יכול להיות. הרב, אם באמת יש דבר כזה, אמונה תמימה, כאילו...
זה מה שלמדתי אתכם. שאלה שאני אתכם בשנה שעברה, אני תכף. טוב, עד כאן. מישהו עוד רוצה להגיד משהו שנתחיל אם אני אקריא לכם את השאלות? כן, מה?
אני אוסיף שאלה.
מה?
אני אוסיף
נו, אתם רואים, זה טוב, אני רואה שזה טוב העניין הזה. יש אתם מתלהבים מהשאלות. מה? נו, צו. תביא, נו, תביא, אני לא יודע מה אני אספיק, יש לי פה איזה 5 שאלות, אני יודע. תביא, תכתוב. נו, מה? לא, אני אשכח את זה כבר, אני, מה?
סדר גודל, כמה...
שאיוב ידוע כזה ששאל את כל השאלות ה...
מה עוד פעם? סליחה, לא שמעתי.
איוב ידוע כזה ששאל את השאלות על למה ככה ו...
כן, ולמה איפה, נו?
כן. והרבה פעמים גם אנחנו נפגשים עם השאלות האלה. אז אם אחד יש מקום, כי אם הוא כל כך שאל את זה וקיבל תשובות...
לא הבנתי, לא הבנת את השאלה. איוב שאל שאלות, עד כאן השאלה. מה השאלה עכשיו? זה העובדות.
איוב קיבל כל כך תשובות.
קיבל אבא שלה, אבא שלה, אבא שלה, אמא שלה תשובות.
טוב,
זה חכה בתשובות. בסדר, צריך ללמוד איוב. אני שנה בית פעם הייתי ללמוד איוב. לא את כל איוב, הייתי ללמוד הקדמה לאיוב. ודאי שיש תשובה, קיבל תשובה פעמיים. גם תשובה מאליהו. יש לאיוב 4 רעים. 3 רעים וחצי, בוא נגיד לך. יש 3 שמדברים בהתחלה, ובסוף מדבר אליהו. זוכר את זה? אליהו עונה לו. אחרי שאליהו עונה לו, אז השם עונה לו מסערה. מה פתאום? אתה לא הבנת את איוב. חמוד, לא הבנת. אליהו נותן לו תשובה ישר לעניין. אחרי שאליהו נותן לו תשובה, אז השם מראה לו שהתשובה של אליהו נכונה, ונותן לו את התשובה, נקרא לזה, האלוהית. זאת אומרת, אלוהים נותן לו תשובה שכלית, והשם נותן לו תשובה נבואית, או תשובה, נראה לזה, יותר כללית. אבל הוא קבל שתי תשובות, אחת ברמה של בן אדם, אחת ברמה של השם. בקיצור, קיבל תשובה, סוף הספר קיבל תשובה. אם בטח בלבלו אותך בבגרות שהוא לא קיבל תשובה, אז בלבלו אותך בבגרות, כאלה שלא, לא, לא, או לא קראו את הספר עד הסוף, או לא הבינו. יש שתי אפשרויות. מה? טוב, אז בוא, מה לא, לא שמעתי. תראו, איזה מעניין אתכם כל השאלות האלה, זה על הכיפק, נו מה?
כמה מערכי שיעור שהם לא במסגרת השו"ת, יש שאתה בדרך כלל מעביר לשנה ב', זאת אומרת, כמה נושאים יש? איזה נושאים שעוד לא העברת לנו, ובדרך כלל אתה מעביר.
אני אומר, יש, אז אני אומר, תלוי, בשנה ב' שאני מתחיל בפסח, יש עוד, נגיד, עכשיו באלול, יש 4 שבועות, כל שבוע זה נושא. נגיד, היום התכוונתי ללמד תשובה, אחרי זה יש נושא תפילה, אחרי זה נושא של תשליך וסעיר המשתלח, כל הדברים שקשורים, תקיעות, כל הדברים שקשורים לראש השנה. אחרי זה יש שיעור ספקנות וודאות, זה ממש חשוב בעיניי, זאת אומרת, זה ממש נראה לי נושא קריטי, יש כאלה שקראו את החוברת, אבל זה משהו קריטי. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לא לימדתי אתכם, נכון?
לא.
זה דבר גם כן, עוד פעם, כל הדברים שאני לומד חושב שהם חשובים, אחת לא תלמד אותם, כן? אבל זה נושא קריטי. אחרי זה יש, בוא נגיד, אלה הנושאים שהם סופר קריטיים. אחרי זה יש נושאים שהם, בוא נגיד, כבר ברמה, קרא לזה ברמה אחת מתחת מבחינת קריטיות. זה כבר נושאים שהם חשובים, אבל לא, בוא נגיד, אפשר להגיד אותם, אפשר לא להגיד אותם. אבל אחרי זה יש עוד אינסוף נושאים, זאת אומרת, יש, נגיד, 20 נושאים יש לי מה ללמד, אבל... נגיד, אפשר להגיד שהנושאים המרכזיים זה עכשיו מה שנלמד בערך לפני אלול, זה נושא תפילה, תשובה ודברים קשורים לראש השנה, תקיעות ותשליך, אמרתי לכם וכל מיני דברים כאלה. ספקנות בוודאות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה ממש הבסיס של הבסיס. עוד להבין מה זה תורה, זה ממש דבר חשוב. אני סתם בתור טסט, מה זה תורה? לא, כן. מה זאת אומרת? לא שמעתי, אוקיי. מה זה אומר? לא, אני לא אומר שאתה לא צודק, אני רק אומר שאתה מבין מה זה.
תורה זה בעצם הדיבר, או אפשר לומר כמו תעודת זהות, או ההדרכה לבני אדם מהשם להגיע לשלמות ולדבקות בשם, כי בעצם זה אנו נפשי כתבית יבית, הוא כתב הרי מה הוא רחום ופתר רחום וכל זה. כל זה מתבטא בתורה כהדרכה לנו להגיע לשלמות. זאת אומרת, הסתברתי קצת, אבל הדיבור זה הדיבור האלוקי
תראה, אולי אתה רוצה להגיד דבר נכון. אבל נגיד, לזכותך אני אגיד שאתה לפחות התחלת גבוה וזה יפה. אני מה אני מכוון? ניסית להגיד דבר גדול, דבר כללי, וזה באופן כללי גישה חיובית. אתה מבין מה אני אומר? אבל לא צריך להסביר את זה הכי טוב, אבל יש סיכוי קלוש שאתה מתכוון לדבר נכון. קיצור, אני לא ברור לי 100% מה אתה מכוון, אני אומר, בגדול, כיוונת לאזור הנכון. אתה מבין מה אני מכוון? זאת אומרת, ירית נכון, לא יודע אם פגעת. מבין? מה אני אומר? אני אומר, אתה צריך קצת לאבד את זה. כן, מה הלאה? מה זה תורה?
סדר העולם,
וההדרכה
שלנו איך להגיע לייעוד שלנו.
כן, עוד רעיונות. לא, אני לא צוחק עליכם, חס וחלילה, באמת, אני גם לא, זה בסדר גמור, דווקא אלה שענו, עוד פעם, כל אחד בכיוון שלו ניסה לראות את זה, זה יפה. בסדר, הבנתי. באופן כללי, דבר... לא, לא הבנתי שום דבר שלי, אז אני מסתכל על מבט מבועל. דבר ראשון, זה מה שהתכוונתי, יש מושגים פשוטים כמו תורה, שלא שאתם לא יודעים, אתם יודעים המון אינפורמציה, אבל אף אחד לא חשבת, שאלו אותך טוב, מה זה תורה בכלל, או מה זה תורה מהשמיים? אני לא סיבחתי לכם, לא שאלתי מה זה תורה מהשמיים, שזה מעשה השאלה האמיתית. בוא נגיד, השאלה שאני שואל בשוט, אבל אני אומר, לא שאין לך את היכולת, לא שאין לך את הכלים, אין לך את היכולת. זאת אומרת, לגבי מה שאתה ענית, זה, בוא נגיד, זה נכון מאוד בצורה חלקית. זאת אומרת, זה הקלאסיקה החרדית, מה שאמרת. זאת אומרת, כמו הקלאסיקה החרדית אומרת, השם נתן את העולם, אתה קונה טלוויזיה, מקבל ספר רואות. השם נתן את העולם, אתה ספר רואות, אתה סלפי הספר, יעבוד, לא אתה סלפי הספר, ישרף לך טלוויזיה. זה מה שאמרת, לא יודע אם כוונת, אבל זה מה שאמרת. אמרת, זה הסדר של העולם.
כן, גם
אמרה לו את זה ש... בסדר. אני אומר, ודאי זה נכון, זה מה שאמרתי, אתה אומר דברים נכונים, אבל אתה צריך להסביר בצורה כללית אותם. הוא ניסה לצביר יותר בצורה כללית, הוא התכוון להגיד שזה אנא ושיק תווית יאבית, הכוונה שזה מהות כל המציאות, ניסה להגיד משהו יותר גדול, אני מניח. אתה גם אתה מתכוון להגיד דבר גדול. טוב, בכל מקרה לענינו, אז זה בערך הנושאים הגדולים, ואחרי זה אני אומר, תלוי כבר איפה אני מחליט לשים את הקו ולהתחיל לעבור לשוט. אבל גם אז שוט הוא הפוך, לא שאתם שואלים אותי, אלא אני שואל אתכם, זה נראה לי יותר חשוב, כי אני שואל שאלות יותר, בוא נגיד, יותר כלליות מהשאלות שקיבלתי, שעוד פעם אני לא מזלזל חסר בשום שאלה, אני רק אומר, שאלות שאני שואל בדרך השאלות יותר כלליות. תורה מהשמיים, דברים שבאמת יש סיכוי שאנשים יתקלו בהם בחיים, ויותר מאשר שאלות שהן פרטיות. בכל מקרה לענינו, אפשר שאלות כמה שרוצה, אבל זה לא פייר, אלה שכתבו בסוף אני לא שואל אותם, ואלה שמדברים, אני כן עונה להם, נראה לי לא פייר.
למה זה לא רקע? למה אתה אומר שהוא רגיל?
אני לא יודע, כי רב אלי ביקש ממני, הוא טוען שאתם צריכים את זה. הוא אומר שאתם צריכים את זה, הוא טוען, עוד פעם, הוא אומר, אני מניח שהוא מכיר, תראו, בוא נגיד לך, הרב אלי מתקין אתכם יותר טוב ממני, בוא נתחיל מזה. רק שנייה, לפחות, יותר טוב ממני זה לא הרבה, זאת אומרת, לא חייב להיות הרבה, אבל יותר טוב ממני בטח, כי אני רואה אתכם בערך פעם בשבוע במקרה טוב, ואם ניקח ממוצע שנתי זה בערך פעם בשבועיים, נכון, עם כל החגים והחופשים. אז אני, השמות אני לא מכיר אפילו, פרצופים אני בערך מכיר, אני תמיד בלבל בטוח שזה שנה א', אבל נגיד שאני את הפנים איכשהו מכיר, ושמות לא מכיר בכלל, חוץ מכאלה שמנדדים לי הרבה, ואין פה כאלה, כנראה. בסדר? אז אני מניח שהרב אלי מכיר אתכם יותר טוב ממני, והוא אומר שצריכים את זה, כנראה שאולי הרמים אמרו לו, אני לא יודע, יש... הצוות אמרו להכיר אתכם יותר טוב ממה שאני, ואם...
הוא רוצה את זה לפרוע כל השנה, כאילו?
אני הבנתי שהוא רוצה את זה מעכשיו עד סוף השנה. זה מה שהבנתי.
לא.
זה מה שהבנתי, לא, זה לא משהו חד פעמי. זה משהו שאני הבנתי שעכשיו זה מה שצריך להיות, זה הסדר. מה? אני לא יודע, אני אין לי בעיה להגיד בעצמי, אני באמת לא יודע, אני מוכן, אמרתי, אני מוכן לנסות, אין לי בעיה, אני כל דבר שאני פתוח לכל דבר, אני מוכן גם ללמד דריתמיקה, רק אני לא יודע. זה בעיה. אז זה היה לי תרח, חשבתי על הרעיון הזה. אני אתן לכם מראש איזה שאלה לשאול, ואני אעשה שיעור על מה ששאלתם. אז השאלה שלכם צריכה להיות, מה זה תשובה? יש לי את הדפים בבית של השיעור. טוב, יאללה, בלי בדיחות קרש, נעננו. בוא נענה עכשיו על ה... בוא נעשה קצת, נלך נזרום. אני אעבור לשאלות שהם שאלו אותי, אני אענה. פעם, יש שאלות, השאלות האלה חלק מתפשטות, אני אענה. אחרי זה יהיה עוד שאלות נענה, ונראה איך זה הולך, ונראה הלאה, בסדר? טוב, שאלה ראשונה, למה צריך את השפה הארמית? למה להשאיר אותה... והגמרא לסלק אותה מהסידור, איזה ערך יש בתרגום מקולוס, תרגום פרשה בעברית. אגב שמדובר במורשת חכמים, כלומר, למה התרגום... קיצור, השאלה בפשוט למה זה מרמיץ? מעניין אתכם? לא מעניין אותך?
יש שאני יכול לראות אפילו איזה כתוב, כאילו, אני לא יכול להגיד...
מה התשובה?
אני לא יכול לראות את התשובה, אני יודע שכאילו בערך כזה... אני יודע איפה זה כתוב על בשביל השאלה של הרב עינן.
מי? הרב אלי דיבר על זה? אני דיברתי על זה, נכון. לא יודע אחרתי שלכם דיברתי על זה. דיברתי את זה איתכם?
אני חושב שאמרת לנו שזה מסך, שזה...
נכון, אבל לא אמר... טוב, בסדר, בואו נעלה לכם חמש דקות. אם אתם רוצים, נעבור... רוצים לשאלה הבאה? מה אתם רוצים? מה? לא שומע, רק יאללה.
מה, ומישהו כתב, צריך לענות, יאללה.
בסדר. מה, לא שמעתי. מה, לא שומע, חמוד, אני שומע רק בצד אחד בגלל הצבא, וגם זה לא טוב. נעלה זה בקצרה. בסדר. אז א', סתם זה אינפורמציה שתדעו, שישאלו אתכם כל החילונים. מה צריך את הארמית הזה, התגדל, התקדש מרבה? תגידו עברית וגמרנו. תשובה, כתוב, כסדים עם לא היה. ארמית זה השפה של הכסדים. כסדים זה בבלים וכל מיני ארמים, בבלים, זה כל אלה זה יחידה. כתוב, כסדים עם לא היה. הכוונה, זה אומה שהיא לא אומה. הכוונה, זה אומה או ציבור שאין לו את המאפיינים הפרטיים של חלק מה... נקרא לזה מההתגבשות הלאומית שמבטא ערך כללי. אני אסביר בצורה פשוטה. אני אסביר. לכל שפה יש ערך כללי. זה לא במקרה יש שפות, אלא כל שפה היא מבטא את האופי הלאומי של האומה שבה... שמדבר איתה. זאת אומרת, איטלקים לא במקרה מדברים איטלקית, שנשמעת כמו מוזיקה ושפה מתנגנת, כי זה האופי שלהם. וגרמנים זה כמו האופי של השפה שלהם, ככה הם נשמעים וכו'. כן? עכשיו, זה לא... זה במקרה דוגמאות שקל לראות אותם גם בצורה טכנית, איך זה השפות מתאימות לאופי של האומה. אבל העיקרון הוא שכל שפה היא באמת מבטא את האופי העצמי של האומה, ועברית היא מבטא את האופי העצמי של כלל האנושות. לכן העולם נברא בעברית, זאת אומרת, לכן מאיש, לכן יקראו לאישה, כי מאיש לוקח הזאת. אז מזה אנחנו מבינים שמזה רש"י כותב שהעולם נברא בעברית, כן? מה שממש ביג דיל, מה חשבו שיכתבו בתורה. אבל נגיד, כל מקרה, אז העברית היא השפה שהיא גם השפה של עם ישראל, אבל היא גם השפה אוניברסלית, כי היא למעשה השפה של כל ההוויה, ולמעשה היא השפה הכללית. הנקודה בזה, דבר ראשון, שיש שפה, כל שפה היא למעשה מבטא איזה אופי עצמי של מי שמדבר אותה, במקרה של עברית של כל האנושות כולה. בסדר עד כאן? יופי. שלב ב', אז אנחנו מבינים מזה שכיוון שהכסדים זה לא עם, אז לשפה שלה אין אופי עצמי, היא לא מבטא כלום. והרעיון בזה זה שהיא שפה טכנית. כאילו, זה כמו, לא בדיוק כמו אנגלית היום, אבל זה שפה טכנית, זה כמו לכתוב סמלים מתמטיים. למה צריך להשתמש לפעמים בשפה טכנית? עוד אינפורמציה שידע על ארמית. כתוב שהמלאכים לא מבינים ארמית. כשאדם רוצה לשאול את צרכיו בצורה שהמלאכים לא יגידו, צריך להגיד את זה בארמית. המלאכים לא יודעים ארמית, נכון, שואלים על זה, אנחנו אומרים בסליחות, אומרים בסוף תפילה למלאכים גם קצת בארמית. אז שואלים על זה שאלה, עזבו את השאלה עכשיו. נעננו, כתוב שהמלאכים לא מבינים ארמית. מה הרעיון הרוחני בזה? זוכרים מה זה מלאכים משיעור המושג יחס
למושגים?
מלאכים זה כוחות פועלים, זה אידיאלים, זה עקרונות. לארמית אין עקרונות, אז אך מלאך לא מבין אותה, כי היא לא מבטא שום עיקרון, אתם מבינים? זה הכוונה שמלאכים לא מבינים ארמית, כי היא לא מבטא שום עיקרון. אז לכן, זאת שפה טכנית לגמרי. עכשיו, כשאתה אומר כל דבר בכל שפה שהיא, ובטח אם אתה אומר את זה בעברית, אז לעצם המילים שאתה אומר יש משמעות מעבר לתוכן של הדברים, היא מבטא גם איזה עולם רוחני שלם. כשאתה רוצה לדבר על הדברים בצורה ניטרלית לגמרי, אתה אומר אותם בארמית. זאת אומרת, כשאתה עכשיו לא רוצה לערב בזה את האופי העצמי של האומה הישראלית, או שאתה האופי העצמי של, נקרא לזה, המגמה האלוהית, אלא אתה רוצה להגיד משהו שהוא מבטא את עצם הדבר בדיוק בצורה שהיא, אז אתה אומר את זה בארמית. עכשיו, צריך לחלק פה בין דברים שבעיקרון אומרים בארמית לבין דברים שאי אפשר לדעת אם זה בעיקרון או תוצאה של דברים היסטוריים. זה שהקדיש הוא בארמית זה בעיקרון. כי זה מעבר, המלאכים אסור להם להבין את זה נגיד ככה. זה משהו שצריך להיות נקי לגמרי בלי שום התערבות של איזשהו אופי עצמי. לכן זה צריך להיות נטו בשפה שהיא מבטא רק את הרעיון וזה, ולא יותר משום דבר. זה לגבי הקדיש. לגבי תרגום אונקלוס, אני עוד פעם... לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע אם תרגום אונקלוס נכנס פה בגדר של משהו שבא לבטא את, נקרא זה, את האמת הנקייה, או שזה איזושהי נקודה מסוימת שצריכה להתבטא דווקא בתרגום לארמית, אני לא יודע. בכל מקרה, זה הנקודה המרכזית בזה שהדברים מתעקשים לעשות אותם בארמית. אני חושב שגם בגמרא, כנראה שאת התוכן של הדברים בגמרא אי אפשר או קשה להעביר בעברית, ככה אני מבין, מעבר נקרא לזה לתשובה הטכנית, שכנראה שם בבבל דיברו ארמית, עושים את זה בארמית, כי זה לא רציני. זה לא סברה. יש לי, אני אתן לכם דוגמה לסברה הזאת. למשל, יש שאלה, למה הרמב״ם כתב את מורה ויוחי בערבית? אי אפשר לחשוד ברמב״ם שלא יודע עברית, אם הוא כתב את כל משנה תורה בעברית צריכה לגמרי, נכון? ודאי שאי אפשר לחשוד ברמב״ם שלא יודע עברית, אבל נגיד שאתה מספיק טיפש לחשוד, אז תראה שהוא כתב ספר, בוא נגיד, מספיק מסובך, כמו משנה תורה, כתב בעברית נקייה 100%. אז סימן שהוא יודע עברית מצוין. אז למה הרמב״ם לא כתב בערבית, כתב סברה בערבית? לדעתי, כי הוא לא רצה שידקו לו במילים. אתה מבין? אם הוא כתב את זה בעברית, אנחנו מדייקים מהכל מילה שלו. ככה מדייקים רק ברעיונות. זאת אומרת, כיוון שכתב את זה לא בעברית, אז בתרגום אתה לא יכול מדייק במילים. זאת אומרת, שאתה רוצה דווקא לא עכשיו להיכנס לקרא לזה, לערך המוסף של הקטע הלשוני, אז אתה עושה את זה בצורה שהיא ניטרלית. במקרה של הרמב"ם כתב את זה בערבית. במקרה של הקדיש, של הארמית, של הקדיש אומרים את זה בארמית. עד כאן דעתי, כן. אז הוא רק קלקל בזה, כי אני עוד קורא את התרגום ולא את המקור, אז עוד קל וחומש, גם ככה לא הייתי מבין, קל וחומש אני לא מבין. כן, זה עוד עובר דרך שני מסכים, נכון? אם הוא לא רוצה שלא יבין, הוא לא כותב בכלל. עכשיו, הוא הניח שהוא כתב, הוא כנראה רצה שיהודים יקראו והבין שלא כל היהודים בעולם יודעים ערבית, נכון? אז הוא הבין שיתרגמו את זה, נכון? גם אני הייתי חושב, אפילו אני הייתי חושב שכנראה יתרגמו את זה. עכשיו, תרגום, בכל מקרה, תמיד יותר גרוע מהמקור. אז מה הוא עשה? רק בלבל אותי יותר? אז כמה שמלן שהוא לא התכוון שיגיעו לזה למילים, כן?
שתי שאלות. מה אכפת לי שמלאכים ידעו מה אני אומר? ולמה שלא צריך לסטוף
לישראלי? למה שמה?
למה
שלא
צריך
לסטוף לישראלי? יש שאלות תמיד, זה כמו שאתה... בוא נתחיל מהמלאכים, עוד פעם. זה לא אכפת לי או לא אכפת לי. זה לא יעשה את הפעולה שלו. כי ברגע שאתה אומר את זה בעברית, ואתה מכניס את האופי ישראלי, אז נגיד לצורך העניין, שזה יותר מתאים למלאך גבריאל מאשר למלאך מיכאל, זאת אומרת, זה יותר דין מאשר חסד. ואז זה לא יעשה את הפעולה האמיתית שלו, מבין?
שאני רוצה.
כי אתה עכשיו אומר את זה בשפה של המילים יש משמעות. שאתה תגיד עכשיו למשל אלוהים, אלוהים זה שם מידת הדין. מבין? סליחה? הניטרלי זה אומר שזה נטו מה שאתה מתכוון להגיד, ואתה לא מכניס בזה שום דבר שהוא מעבר לדברים עצמם, אתה מבין? אומרת, זה נטו מה שאמרת, אין בזה שום דבר נוסף, כן?
אז אם נעביר אותה ללמוד גמרא...
לא שמעתי, מה?
אם נעביר אותה ללמוד גמרא לעברית,
דווקא, זה יותר טוב. לא, כי גמרא בעמית, סימן שהיא צריכה להיות שכל נקי וטהור, בלי להכניס בזה ערכים. ומחשבות. המשנה זה לא ככה, המשנה היא מקוצרת. יש שם תמיד מאחורי זה עוד עומק רוחני במובן של המילים, אני קורא, לא במובן העקרוני, גם בגמרא יש עומק רוחני, אבל העומק הרוחני הוא לא נעוץ במילים, הוא נעוץ ברעיונות, אתה מבין את ההבדל? ובמשנה העומק הרוחני נעוץ במילים, למשל יש משנה בהתחלה, בבא, אחת הבבות, בבא קמה אם אני לא טועה, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את עזקו, משהו כזה, נכון? בהתחלה בבא קמה?
משנה ב',
נכון? בבבא קמה אם אני לא טועה,
כל ש...
כן, אז כתוב שם, מה זה חבתי בנזקו? איזה מי מדבר ככה? כזה התחייבתי וזה, אז אומרת על זה הגמרא, זה לישנה כלילה, זה לשון ירושלמית. זאת אומרת, יש משמעות למילים האלה דווקא שהתנא נקט במילה חבתי בשמירתו ולא התחייבתי בשמירתו. זאת אומרת, אתה נותן משמעות לצורה שבה הדברים הופיעו מעבר למשמעות הטכנית של אני התחייבתי עכשיו ואני צריך לשלם. שזה מה שאתה מבין בגמרא, אלא אתה מבין שהוא אמר פה מילה חבתי, הוא התכוון למשהו אחר. ובגמרא לא. הבנת? מאוד פשוט, כן.
כל הזוהר כתוב בערבית.
סליחה?
הזוהר גם כתוב בערבית.
נכון.
הוא לא בא לוותר על מות עמוקים גם בכל מילה?
ולא דרך המילים. עוד פעם, תבינו, אני מדייק שתבינו אותי. גם הגמרא מוותר רעיונות סופר עמוקים, לא עמוקים. יש הבדל אם אתה מכוון להעביר רעיונות עמוקים, ויש הבדל אם אתה מתכוון להעביר רעיונות עמוקים, אבל גם שידייקו במילים שלך. בתורה צריך לדייק במילים גם, נכון? התורה כתוב ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך וכו'. אז יש פה רעיון לאהוב את השם, נכון? אבל אתה צריך לדייק במילים, להגיד זה לבבך ולא לבך למשל. יצר הטוב ויצר רע, נכון? מותר לך לדייק במילים. אבל אם זה בארמית, אין לך מה לדייק במילים, כי אין מה לדייק עכשיו שכתוב, אני יודע מה, אביי או רבא, נכון? אין מה לדייק במילים, המילים הן טכניות.
גם בדניאל לא מדייקים במילים?
סליחה?
גם בדניאל?
דניאל, החלק, אני חושב ש... א', כן, וזה עיקרון כנראה נכון בכל מקום. ב', דניאל, גם החלק המילולי הוא, כן, אני חושב שזאת העיקרון. וגם הזוהר, אותו דבר, הוא לא רוצה שדייק במילים, הוא רוצה שדייק ברעיונות. כן, מה?
בבבל דיברו בארמית.
לא, אז אני מסביר אותו, זה אומרים כסדים, עם לא היה. באים להגיד לך שזה אומה בלי אומה, זה אומה ניטרלית, זה אומה שהיא ריקה לגמרי. זה כמו שאומרים לך.
הם לקחו את זה מהכסדים כאילו?
אני מניח, כסדים זה ארמים, זה בבלים, כן?
והבבלים עצמם הם אומרים, עוד פעם.
הם דיברו ארמית, אני מבין שזה הייתה שפה...
הם גם לא בלי כלום.
אז אני מסביר לך, אני מבין שהשפה הזאת היא מבטא אופי לאומי ריק, שאין לו משמעות. ככה אני מבין, מזה שכסדים עם לא היה. לא שמעתי.
מה זאת אומרת שיש למלל משמעות, לשפה, משמעות...
אתה ראית שמדייקים בתורה את המילים ואת האותיות ואת המשמעות הנסתרות, למשל סוכת סוכת סוכות. מדייקים מזה שיש ארבע דפנות, זאת אומרת שלוש דפנות ועוד אחת, נכון? אתה לא יודע את זה? לא משנה, מדייקים בכל משמעות מילולית של כל דבר. גם איך זה, יש אמן למסורת, יש אמן למקרא, מדייקים בחסרות ויתרות, מדייקים בכל דבר שהוא... בוא נגיד, מעבר לרעיון שכתוב בתורה באופן פשוט, אז יש לנו עניין לדייק גם באיזה צורה הדבר נכתב או נשמע, נכון? אם זה נשמע בצורה מסוימת, אז אתה מדייק מזה משהו, ואם זה נכתב בצורה מסוימת, גם כן מדייק מזה משהו, נכון? זה נקרא לדייק מעבר לרעיונות הכלליים, לדייק גם בצורה שהדברים מופיעים מבחינה מילולית, מבין?
מה זה, מה המשמעות של זה?
המשמעות לזה זה משמעות נוספת על המשמעות, נקרא לזה, הכללית. כן? ושאתה לא רוצה שיהיה משמעות בסוף, אתה רוצה שיהיה נטו, מה שנקרא, אז אתה אומר רק את המשמעות הכללית, אתה אומר, כמו דוגמה, דעתי הרמב"ם זה דוגמה מצוינת, למרות שאני לא קראתי את זה בשום מקום, אז זה נראה סברה שלי. אבל זה הרעיון, זאת אומרת, שאתה כותב את זה בערבית, אף אחד לא דייק לך שכתבת על אכבר או על אכבר אללה, אתה יודע, לא שאני מבין את זה, אתה מבין, אף אחד לא דייק לך בזה. כי מבינים שזה בערבית ונגמר, ואתה קורא בכלל את התרגום, אז לכן אתה מנטרל בזה השפעות זרות, מבין? נורא פשוט, מה? אנחנו לא רוצים, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים באותו מקום שההבנה שלהם, בוא נסביר רגע מה זה נקרא שהמהלך מבין. המהלך מבין זה אומר שיש פה איזה כיוון אידיאלי מסוים לחשבון אחרים. מבין? ואנחנו לפעמים לא רוצים את זה. אני רוצה להתגדל ויקדש שמי רבה נטו. לא דרך גבריאל או מיכאל או אוריאל או רפאל. אני רוצה להתגדל ויקדש שמי רבה, רק תבין את זה וזהו. מבין? זהו. אז אני, אם הייתי אומר התגדל שמו של השם, שם השם זה כבר מידת הרחמים. הייתי אומר, התגדל שמו של אלוהים, אמרתי מידת הדין. אתה מבין? שמו הגדול, גדול זה כבר לא נורא. אתה מבין? זה כבר לא, זה לא גיבור. יש המון משמעות, בעברית יש לזה משמעות, בארמית יש לזה גם משמעות.
אז מה מעבר לזה? אוקיי, ואם נגיד את זה ככה, אז מה יקרה?
אז מה יקרה מה? אם נגיד את זה בעברית?
כן.
תפילה לא תעבוד, זה כמו כל תפילה. מה יקרה אם בבוקר במקום שמע ישראל אני אגיד, האזן ישראל? יקרה משהו? לא. אני אגיד, האזן ישראל, השם אלוהינו, השם אין לו עוד אחד חוץ ממנו. מה יקרה? כלום. אמרתי, לא אמרתי אותו דבר, אמרתי אותו דבר. אבל כנראה זה לא אותו דבר, נכון? כנראה שאם אני אגיד את זה, אז לא עשיתי את מה שריך. ואם אני אגיד שמע ישראל, אז אני כן עושה מה שריך. טוב, חבר'ה, זה לא הייתה שאלה כזו מסובכת. אני אעבור לשאלה הבאה. אתם רוצים? כן. איך שאלה של מישהו אחר? יש פה הכל שאלות אנשים, כנראה זה מה שמעניין אתכם. איך צריך להתייחס לכל השוויניזם שיש בתורה?
אחד
ללמוד סוכה. אחד ללמוד כן, באמת יש פה שאלות כאלה. למה גבר יכול לקלל לאשתו, אחי אישה לא יכולה לקלל לבעלה? שאלה זה. כן, אבל יש שאלה איך להתייחס לכל השוויניזם בתורה. סליחה? כן. איך להתייחס לכל השוויניזם בתורה? אני לא יודע, לא מכיר שוויניזם בתורה, אז אני לא יודע מה השאלה. באמת, מי שאל את השאלה הזאת? לא שאני רוצה, לא, לא, אני... איפה יש שוויניזם בתורה?
אני מדבר רצינות. נראה כמו שוויניזם, לא
שוויניזם. לא, תגיד, מספיק, מה אתה שואל? על מה? על מה שכתוב שאברהם שטפה לשרה בנביאות? מה, שרבקה עובדת על יעקב?
נניח.
נו, מצוין, עובדת על יעקב התמים הזה, על יצחק, לא משנה. על יצחק התמים.
יש לך כל הרעים, שאישה היא חירש, שוטה וקטן, לא, אישה לא יכולה...
לא, לא חירש, שוטה וקטן.
לא, מכניסים את נשים כל הזמן עם נשים ועבדים, נשים וזה, משווים אותם לכל הדברים הכי פחותים בעולם.
אבל לא צריך רק מזה. איך שאתה
לומד
שאתה קונה את האישה, זה מהמה הבריאה. לא שמעתי, מה? הרי איך אנחנו יודעים את השלוש דרכים של קניית אישה?
כן. לניסויים? כיחה, כיחה, כיחה,
מהפרעות. למה אתה לומד את זה מהמה הבריאה? זה נראה...
ממה אני לומד את זה? מהמה
הבריאה.
ממה?
המה הבריאה.
אני לא שומע.
עבד עברי, המה
הבריאה. מה כולם נגיד שנייה לך?
כמו המה רק הבריאה.
מה זה, סליחה, מה זה משנה מאיפה אתה לומד את זה?
גם תמיד. כן. בכלל, כל הניסויים כאילו
הוא עבד... בואו אני אסביר את העיקרון.
עבד הוא השולט ואישה ירחו שהוא כאן.
ממש, איפה המצאת את הקשקוש חסר הערך המוקד?
גם בירושה זה ככה.
ממש לא נכון.
למה, גם בירושה זה ככה.
לא היא קונה אותו.
לא, אישה נקנית בשלושה. ושואלים למה אומרים האישה נקנית? כי נקנית לדעתה. אז מה הוא קונה אותה? הוא שואל אותה אם היא רוצה, לא רוצה, אוף.
לא, אבל הוא עושה
את הקניין, והיא נקנית.
למה היא לא עושה את הקניין והוא...
בגלל זה שאלה אחרת, אבל זה לא שהוא, כמו שאתה אומר, טוב, יאללה, בוא נגדל חשוק, נקנה איזה אישה, זה לא עובד ככה, בוא. תקשיבו, בוא נגדל
את העיקרון. המעשה ידע שייך לו, המעשים של...
נכון, אבל הוא חיה בפרקונה ובריפויה והכל, זה סכר מחר, היא עושה לו איזה שני צמר מסכנים, כי מי יכול, סליחה, להציל אחד מהשני, בטח היא תבוא עם הכלשון שלה ותדקור את השודדים.
אז למה, אבל זה דין אחד, אבל יש עוד הרבה דינים
טובים. בוא נעשה רגע סדר בהכל ביחד.
בוא
נעשה סדר בהכל ביחד, עוד פעם, יש לי גם כשיעור שלם על הנושא. יש לי שיעור שלם על נושא מעמד האישה, זה חלק מהשיעורים הקטנים שאני קורא להם, שזה לא שיעור כזה של... אחרי לי גם בשוט אני שואל, אבל בסדר, בוא נסביר את העיקרון הכללי בלי לרדת לפרטים כי זה שיעור שלי, בסדר? נסביר את העיקרון הכללי.
בוא נראה את השאלה,
זה לא שיעור כך חשוב בעיניי, זאת אומרת, זה שיעור, זה חשוב, אבל זה לא, אני אומר, לא בשביל זה הייתי בזבז שעה פה. אני אגיד לכם את העיקרון הכללי בהיגייס הפרטי, בסדר? תראו, יש דבר ראשון, תראו, זה קצת גם עונה למה שמישהו שאל פה את השאלה השנייה, הבדל לבנים ובנות וכו'. צריך להבין דבר ראשון שהמושג זוגיות הוא מושג אוניברסלי, זה לא קשור לאיש ואישה, הכל בעולם מופיע בזוגיות, זאת אומרת יש יש שמש וירח, יש שמיים וארץ, יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כן? יש שמיים וארץ. תמיד, כל דבר בעולם הוא מופיע תמיד בצורה של זוגיות. עכשיו, מה הרעיון בזוגיות בכלל? אני אסביר לכם את זה, למרות זה דווקא חלק משיעור תשובה שהייתי אמור ללמד היום עם אלה. אני אסביר לכם את הרעיון. הרעיון הוא, הרי כתוב שאדם וחווה, אדם הראשון, מה שנקרא, כתוב, אלה תודות השמיים והארץ והיא בראה, לא, שמיים והארץ, ויברא אותם, ויברא אותם, ויקרם שמם אדם ביום יברם. נכון? זה בסוף, בפרק ה', תביא רגע פרק ה'. בוא נסתכל מיד בפרק ה', נראה מה כתוב בנושא הזה. פרק ה', שנייה, אני מקווה שזה לא תלוש פה, אני לא שכח את זה, אתם דפים תלושים. טוב.
צריך לגנוז את הנחל.
כן. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם. בוא נקרא לאט. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, עכשיו אני קורא לאט, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברם. עוד פעם אני קורא. זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברם. מזה החילונים והביקורת המקרא עושים מתאמים. קוראים, יש שני סיפורי בראשית. יש שני בעיות במוח, אבל זה לא שני סיפורי בראשית, זה אותו סיפור בראשית. רק צריך להבין שאותו דבר מופיע בכמה גוונים כדי לתת תמונה שלמה. אז למעשה מה שכתוב כאן זה בניגוד לכאורה למה שכתוב בהתחלה, שהשם ברא את האדם, ואחרי זה עשה, לקח את האישה מהצלע שלו ועשה ממנה, לקח את הצלע ועשה ממנה אישה. פה כתוב בצורה, שתראו מה כתוב כאן. זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברם. זאת אומרת, ברא אותם ישר שניים. על זה אומרים חז"ל, דו פרצופים נבראו. כן? אז נברא באמת יצור אחד, כפול, איש ואישה, נקרא יצור אחד, וקוראים לשניהם אדם. אדם זה איש ואישה ביחד. לכן אנחנו אומרים שדבק באשתו והיה לבשר אחד. זאת אומרת, מה זה דבק באשתו? הכוונה, הוא חוזר להיות אחד. אז באמת, כמו שאתם יודעים, שאדם לא נשוא, נחשב חצי בן אדם. באמת הוא בחצי בן אדם, כי בן אדם זה בן אדם ואישה. זה שבאופן כללי מתרוצצים פה יצורים שבהשאלה קוראים להם אדם, אז רק בהשאלה. זאת אומרת, אתה חצי בן אדם, אתה לא אדם, אתה חצי יצור אנושי. רק בן איש ואישה ביחד זה בן אדם, ולכן באמת השם ברא אותם דו פרצופים. זאת אומרת, נברא ישר יצור עם שני ראשים ושני... זה כמו יש מחלוקת, דבר אותם גב לגב או ראש לראש. מה המחלוקת ברוחנית?
זה המהות או
מה? מה המחלוקת? ברא אותם גב לגב או ראש לראש? מחלוקת. חזלי.
מה, אם יש עדיף הרצון או...
טוב, תחשבו על זה, לשיעורי בית.
מה גב מבטא?
לא יודע, מה שאתה חושב. תחשוב טוב מה יש באמצע הגב. נו, חכמי ציון לגולה, תפילין. בראש וביד. נגד מה זה ביד?
לב.
יופי, גאונים. ובראש, ולמוח. יופי, אז גב לגב או ראש לראש? נו, איפה, מה השאלה? מה הנקודה העקרונית? מה הנקודה המרכזית?
יכול להיות שהם היו מחוברים ככה.
כן, הוא יתה לו על הראש, וגם נתן לו הוראות ככה, הרבה יותר פשוט. היא גם ראתה מה הוא הולך. היא אומרת, או, יש עוד דינוזאור בצד שמאל, תברח. רץ איתה. נתקעה הרגליים שלה בענפים, תוך כדי ריצה. וגב לגב, הוא גם סתם סחב אותה והיא נעמה לו כל הזמן באוזן, כבר לא יודע מה להתפטר ממנה. הוא בלבלה לו במוח כל הזמן, מה אני בשל, מה זה? קיצור, אז קודם כל דו פרצופים נבראו, בסדר? מה הרעיון בזה? מה הרעיון בזה? שבאמת איש ואישה זה יצור אחד. בעל שני פנים. אחרי זה צריך להסביר מה זה הנסירה ולמה באמת שם הפריד אותם, ואחרי זה הם התחברו חזרה, בשביל מה הפרידו אותם? הרי אחרי זה מתחתנים, התחברו חזרה, שירו מחוברים, מה צריך את כל הצרה הזאת? בסדר? אבל ענייננו, נסתפק בנקודה שהושברה אותם בתור יחידה אחת. מה הרעיון בזה? הרעיון בזה שבכל נקודה בעולם יש תמיד שני צדדים. אז אמרתי לכם, הזוגיות זה מושג כללי, זה לא מושג שקשור לאיש ואישה. מזה שכל דבר בעולם יש שני צדדים, זה בא להגיד שכל תפקיד בעולם, מעשה, רעיון, כל דבר בעולם, למעשה יש לו שני מרכיבים שרק ביחד הם משלימים אותו. ואם כל מרכיב לא עושה את מה התפקיד שלו, אז בזה יש פה קלקול. אז עכשיו מה זה הכל, וכל השאר ידיך זו לגבור, אני אסביר. צריך להבדיל בין הדמיונות, או בין המצב, נקרא לזה הפסיכולוגי, שיש עכשיו בתרבות שלנו שנובע, א', מדמיונות, כמו שאמרתי, ב', באמת מהרבה אומות רשעות ואנשים רשעים שמנצלים את הכוח הפיזי העודף שלהם בתור גברים בשביל לנצל את הנשים. אז יש דבר כזה, יש בעולם כיפוח של אנשים, זה לא רק, זה לא, בוא נגיד, זה לא של היהדות. להפך, היהדות, כמו שתכף נראה, אין לה בכלל את הבעיה הזאת. אבל באופן כללי יש בעולם, או פחות, לא היה בעולם, היה קצת יותר, ואולי טיפה פחות עכשיו, גם קצת חשוב על זה. אבל היה ודאי של אפליה, מצב של אפליה לנשים, עוד פעם, לא בגלל שיש בזה איזה ערך, בגלל שפשוט, מה לעשות, מי שיכול לתת סתירה, זאת אומרת, מי שיכול להוריד סתירה ומישהו לא, ובזה נגמר. כן, אז כמה שזה לא נעים להגיד, וזה לא, מה שנקרא, נשמע יפה, אבל זאת האמת, אנשים שיהיו יותר חלשות, אז ניצלו אותם, וזה לא, זה לא קשור לזה, זה בכלל לא קשור לנושא שלנו. אז לכן, אם רגע עוקפים את כל הדמיונות ואת כל הבעיות הטכניות שנובעות ממה שניצלו ובוא נגיד, התנהגו בצורה לא הוגנת כלפי נשים מצד הכוח הפיזי שיש לגברים, או מצד איזה רעיונות שהם לא קשורים ליהדות, מצד האמת זה ברור שבכל זוגיות יש למעשה שני צדדים. עכשיו, התורה היא מטפלת באמת, לא בדמיונות, זאת אומרת. האישה היא נפעלת והאיש הוא פועל. זה לא קשור לזה שיכול להיות אישה שהיא אלוף קיקבוקס ורצה כל היום, וגבר נחנח שיושב כל הזמן וסורג. זה יכול להיות יצורים כאלה. אבל באופן כללי, האישה עניינה לחיות את הדברים, והגבר עניינו ליצור את המציאות הכללית. זה מה שקרה חומר וצורה, כמו שלמדנו בשנה שעברה. צורה, הגבר עניינו הצורה, זאת אומרת, לתת את העקרונות, לתת את הכיוון הכללי, והאישה חיה את זה כמו בחיים. האישה, הגבר הוא זה שעושה, לצורך העניין, הוא מנהל, נגיד, הוא זה שדואג לדברים, והאישה בסוף תכלית עושה את הדברים בשביל. אתם יודעים, מי שיותר קובע זה שעושה את התכלס. אז לכן, באופן כללי, יש לאישה צד שהיא יותר חזקה בו, קוראים לו תכונות נשיות, זאת אומרת שהאיש יותר חזק בו. שהמצב האמיתי והטוב זה שכל אחד עושה את הנקודה שלו. אז התורה מדברת על האמת. האמת היא שהאיש קונה והאישה נקנית. זאת אומרת, האיש פועל והאישה נפעלת. לא כי זה פחות טוב, זה הטעות שלה. זה הטעות הכי גדולה פה. הרי מה שאתם צריכים לתפוס רגע, שכל הפנימיסטיות, הם הכי אנטי-פנימיסטיות שיכול להיות. כי מה הן אומרות? אם האישה היא לא כמו גבר, היא לא שווה. עכשיו, גם הם קצת יצאו מזה בשנים האחרונות. יש מושג שנקרא אינטליגנציה רגשית. שמעתם על זה? מה הרעיון בזה? זה גם משהו של, לא יודע, 10, 15, 20 שנה האחרונות. כי פעם אמרו אינטליגנציה, אחרי זה אמרו, רגע, מה שאנשים יותר טובות בו הוא גם כן בעל ערך. זאת אומרת, הפנימיזם הפראי, הוא חושב שלהיות גבר, התכונות גבריות זה טוב, ולהיות אישה זה לא טוב, לכן כל אישה צריכה להיות גבר. לכן הם תפסו שיש דברים שנשים באופן מובנה יותר טובות מגברים, כי זה האינטליגנציה שלהם. אז במקום להגיד שאישה פחות טובה גבר, אם היא לא גבר, נגיד, זה לא קשור. היא טובה בזה, הוא טוב בזה. אבל יכול להיות גבר אינטליגנציה רגישית מטורפת. יכול להיות אישה עם אינטליגנציה לא רגישית, גם כן מטורפת. אבל סטטיסטית, רוב הגברים יש להם אינטליגנציה רגישית פחות גבוהה, ונשים יש יותר גבוהה. אז לכן, באופן טבעי, האישה היא זאת שנקנית, היא זאת שמקבלת את הדברים, היא זאת שנפעלת, לדעתה כמובן, והאיש הוא זה שפועל. אז מזה נגזר אחרי זה המון השלכות. מעשיות. עכשיו צריך להבדיל בין העיקרון לבין היישום שלו בשטח. זאת אומרת, זה נכון שהאיש קונה והאישה נקנית, אבל זה לא נקנית לא לדעתה, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, לא יכולים, אבישי, אני במכינה מלמד, לא יכולים עכשיו להכריח אותה להתחתן. אותו דבר, האיש מגרש באמת והאישה מתגרשת. אז לכאורה, האיש יש לו יתרון. זה נכון גם, באופן טכני, הלכתי יש לו יתרון. הוא יכול לגרש והיא לא יכולה להתגרש. אבל בית דין קופים אותו עד שהוא אומר, רוצה אני. זה שהחילונים פה לא נותנים לו לנסות דין תורה, זה בעיה. אבל מצד דין תורה, תקופים הודעות שאומר, בית דין אומר לך להתגרש, לא רוצה להתגרש, אין בעיה, קושר אותך למות, תחיל להרביץ לך, רוצה להתגרש? לא, לא רוצה, בסוף תהיה אלמנה, אחרי 10 דקות תהיה אלמנה, וזהו, כלומר, אין שום בעיה, זאת אומרת, אחרי 10 דקות היא הולכת הביתה, עם גט או בלי גט, אתה מבין? זה לא בעיה. זאת התורה מטפלת בבעיות המעשיות, והיא דואגת שלא יחפכו את האישה, אין דבר כזה בעולם. אלא מה? צריך להבין שהדברים מתנהלים על פי הסדר הרוחני. כי התורה עניינה לא לטפל פה עכשיו בבעיות הפסיכולוגיות או הבעיות המעשיות, אלא נדורה, מבטא אמת, אמת כללית. ובאמת הכללית יש איש ואישה, יש איש פועל ואישה נפעלת. וזה כל הדינים האלה, הם נובעים מזה רק. יש תמיד את הנקודה שבה ההלכה בעצמה היא דואגת שזה לא יקפח אף אחד. עכשיו אני אתן לכם עוד שאלה שקשורה לזה, שלא שאלתם, אבל זה אותו עיקרון. למשל, איש יכול להתחתן עם כאן נשים, ואישה לא יכולה להתחתן עם איש אחד, עם הרבה אנשים. למה? זאת אומרת, איש יכול עם הרבה נשים, ואישה לא יכולה עם הרבה אנשים. למה? א', לא יכול להתחתן. חוץ מעוד פעם, כמה תימנים זקנים שעוד יש להם שתי נשים. אבל אין דבר כזה, יש חיילה רגישה, וזהו, לא מתחתנים ונגמר. אז אפילו אם תגידו שזה מותר, לא, לא, וזהו. זאת אומרת, אז יש 1 ל-100 שיש לו איזה משיגנר עם 4 נשים. בתכלס, הרי זה לא שלכל אחד פה, למי יש פה עוד אישה בבית, זאת אומרת, חוץ מאימא שלו. אין, אז מה מבלבלים במוח, דבר ראשון? זאת אומרת, באופן מעשי אין פה שאלה. עכשיו, תבין למה זה כל כך הגיוני. כי עיקרון אחד יכול להופיע בכמה צורות, אבל כל צורה מופיעה רק עיקרון אחד, מבינים? זאת אומרת, האיש פועל והאישה נפעלת, נכון? אז מעיקרון אחד יכול להיות כמה, למשל, אני רוצה לעשות חסד, אז זה עוד לתת, אני נותן צדקה, זה אישה אחת. אני בבקר חולים, עוד אישה. אני מרפא, אני יודע, מלביש ערומים, עוד אישה. בסדר? אבל להלביש ערומים זה רק חסד, זה לא מצד, זה לא משפט, אתם מבינים? זה מאוד פשוט. אז האישה היא מבטא את הצד הנפעל, לכן תמיד יש אישה אחת לכל עיקרון. זאת אומרת, לא יכול להיות לאישה אחת שני גברים, כי זה אומר שיש פה שתי מעשים שקשורים לשני עקרונות שונים, ולאיש יכול להיות כמה נשים. מה?
האישה היא כאילו הביטוי של העיקרון?
כן, האישה זה החיים תמיד, נכון? יש צדק וצדקה. צדקה זה האישה וצדק זה האיש. אתה רואה שיש שם בסוף, נכון? צדק זה עיקרון. צדקה זה הכסף, נכון? אבל הצדקה היא תמיד מבטא צדק, אבל צדק זה לא רק צדקה, צדק זה גם לשפוט ישר, נכון? אז לכן, הצדק מתחלק לשתי נשים, אבל הצדקה היא רק צדק. אתה מבין? אז אני אומר, באופן עקרוני, תבינו, שכל ההלכות האלה מבטאות אמת רוחנית. אבל אם השאלה שלך לצד המעשי, אז אין שאלה מעשית. חוץ לזה, אומר שיש רשעים שמנצלים כאילו את התורה, אישה צריכה לשמוע, אישה טובה עושה רצון בעלה. בסדר, זה לא חיוב דאורייתא לשמוע רצון בעלה, אתה תסתירה גם. אלא יש מצווה יותר הגיוני שתשמע ברצון בעלה, כוונה שתקשיב לו ותכבד אותו. אבל כתוב, האיש מכבד את האישה יותר מגוף, אוהב אותה כגופה, מכבד אותה יותר מגופו. מה הכוונה? אוהב אותה כגופו זה ברור, מכבד אותה כגופה, אבל יש כר אחד נותן לאישה. יש, אני יודע מה, לחם אחד נותן לאישה, זה ככה מכבד אותה יותר מגופו. קודם היא אחרי זה הוא, בכל הדברים המעשיים יש עדיפות לאישה. אז לכן אני אומר, על כל שאלה ספציפית אני יכול לענות למה. זאת אומרת, למה דווקא אישה זה ככה וגבר זה ככה? אני אומר, צריך להבין, להבדיל בין התשובה העקרונית לבין התשובה, לתשובה ההלכתית המעשית. אתה מבין? בפעם הלכתית מעשית אין שום בעיה, חוץ אומר כל מיני רשעים שמנצלים את היתרון, את הכוח הפיזי שלהם, או כל מיני הלכות שכאילו נכונות, בשביל לנצל נשים, או בשביל, נקרא לזה, להשליט את הרצון שלהם. אבל צריך להבדיל בין הרעיונות העקרוניים לבין הרעיונות המעשיים. זה בגדול. פרטות, יש לי הרבה מה להגיד על זה. טוב, הלאה, עוד שאלה. נו, מה הייתה השאלה שלך? נו, אני חושב שאלות קצת לא מפה. נו, מי עוד רצה לשאול משהו? מישהו שם? מה? לא שמעתי, סליחה, דבר חזק.
הרבה דברים שאני לומד פה איתך בשיעורים, גם בשנה שעברה גם היום, אני אומר לעצמי, זה אולי זה יושב במוח, איך אמרת, זה יושב בתלי במוח, אבל כשאני בא לעשות דברים, זה אף פעם אני לא אחשוב על זה, אף פעם אני לא אחשוב על כל הדברים שפה, וזה נראה כאילו מנותק מהחיים.
למה? זו הייתה שאלה?
זה אמירה שהיא...
הכנה לשאלה. הבנתי. לא, ממש לא, לא הבנתי למה זה צריך להיות ככה.
ואת ה...
אם אתה רוצה לרדת למשהו יותר ספציפי, אז זה יהיה יותר קל לטפל בזה, אבל אני לא מבין מה אתה אומר. אני הנחת עבודה שלי, שאתה לומד מה זה תפילה, אתה מתפלל יותר טוב. הבן אדם לא יכול להחזיק את הגחלת ב-100% עוצמה כל החיים, אולי כן, אבל בוא נגיד, בן אדם נורמלי זה קשה לו. אבל להיות מודע לזה, לערך של התפילה, אחרי שלמדת מה זה תפילה, נראה לי אלמנטרי. אותו דבר לערך של התורה, לערך של ארץ ישראל, לערך של כל דבר שלמדת. אני לא רואה איפה הניתוק מהחיים. חוץ ממה שבאדם, עוד פעם, בן אדם הוא בן אדם, הוא צריך לכל הזמן, כמו שכתוב מסילת ישרים, אדם צריך להזכיר לעצמו כל הזמן את הצד הרגשי, את הצד של יראת השם. או שלא הבנת את השאלה, או שאתה צריך לתת לי דוגמה.
כן, אבל אני אומר, הצד של יראת השם פה לא נכנס.
נו.
כי ככה זה נראה, כי זה מין עניות של רשימות טכניות, שהשיטה עצמה שמפעיל את החיים, זה שיטה של יותר ויותר... מה
שנותן
את התנועה של החיים זה
הרגש. אני ממש לא רואה את זה, באמת, אני עוד פעם. לא, לא בעיה, אני אולי תסביר יותר טוב, אני לא רואה את זה. אני רואה שאני לומד, נגיד שיעור ספקנות וודאות, אז אני לומד לא להיות ספקן, וכשאני לומד את היחס למושג אלוהים, אני מנסה להתכוון אל השם יותר טוב. עוד פעם, זה צריך להתאמץ כדי שהעולם הרוחני ישפיע על כל החיים. ברור שאם כל מה שאתה עושה זה לשחק, אני יודע מה, במחשב נגד אנשים, לא יודע מה. אז ברור שאז אתה לא מכניס את השם לשם, זה אפשר לדעת, אבל נגיד. אבל אם אתה... בקיצור, אני לא רואה מה אתה אומר. אני לא רואה את מה שאתה אומר. זה לא צריך להיות ככה, בוא נגיד את זה ככה. זה לא קשור רק למה שאני מלמד, זה קשור לכל... העולם ברוך, אני צריך להופיע בחיים. אני מניח שאדם שלמד תורה ולמד את הדברים, יותר קל לו להתפלל ולניח תפילין ולעשות מצוות, כי הוא יותר מרגיש אותם. אלא אם כן לא עניתי למה שאלת, זה יכול להיות גם כן.
לא, אני מבין מה שאתה אומר.
כן.
יש לי שאלה, זה די, כי זה קשור עוד לשנה שעברה. ומן הסתם אני הייתה לזה אולי, אני לא כל כך יודע. העניין זה של התפילה עם הקטע של התפיסה האלוקית.
כן.
בסופו של דבר, העניין של התפיסה האלוקית, בסופו של דבר, אני מקווה שאני לא מכליל מדי ומשנה דברים, אבל בסופו של דבר, הוצאת, חוץ מבתפילה, הוצאת את הרגש מהעניינים האלה, לגמרי.
זה נכון.
איך אתה בעצם, אם מוצאת את הרגש, הרגש יש לו חשיבות עצומה לגבי עבודת השם, בגלל כל החיים שלך, הרגש בעצם הוא זה שגורם לך בסופו של דבר לחיות את הדברים, כן. עד הסוף. איך אתה בעצם מצפה ממני להיות רק שכלי ועדיין, ולעורר את העניין של האהבה, לעורר את העניין של הדבקות בהשם, לעורר את כל הדברים האלה?
שאלה את השאלה.
כאילו, אני לא מבין איך אתה באמת מצפה באמת לחיות את זה אם אתה באמת מוצא את הרגש מהדברים.
תשובה, לא מוצאים את הרגש, מוצאים את הביון. עוד פעם, נשאל את השאלה שלו. לכאורה, התייחסנו לדברים בצורה נורא שכלית. אבל בסוף, אני עובד את השם בעיקר ברגש, לא, גם בשכל, אבל איפה הדבקות בהשם, ולא רק בתפילה, אלא סתם באדם שיואב את השם וירגיש את השם, לכאורה הוצאנו את הרגש החוצה, זו השאלה. תשובה, בכלל לא הוצאנו את הרגש, הוצאנו את הדמיון. זה בכלל לא אותו דבר. והזהות בין הרגש והדמיון, זה בדיוק מה שניסיתי להוציא לכם מהראש. צריך להבדיל בין דמיון לבין רגש, זה בכלל לא אותו דבר. להפך, את הרגש הגברנו. אני אסביר למה. זה יותר קל להרגיש שאתה מדמיין, בזה אתה צודק. עכשיו, אם אתה מדמיין את השם בתור איזה סבא שיושב בשמיים, הרבה יותר קל להרגיש איך אני מתחבר אליו. אז בשלב הראשון שאתה מוציא את הדמיון, אז אוטומטי גם נעלם הרגש. אבל מה שצריך לעשות, עבודה, מה שנקרא, עבודת התפילה ועבודת היראה, למד לכם את זה, רק בוא נחזור על זה, זה להתחבר באותו רגש דרך השכל, זה לא סותר. הרגש והשכל לא סותרים. הדמיון פה זה בעיה, זאת אומרת, הבעיה שאתה התרגלת להרגיש רק דרך הדמיון. אבל אתה יכול להרגיש הרבה יותר דרך השכל, זאת אומרת, לי הרבה יותר קל להרגיש את השם דרך השכל מאשר דרך הדמיון, כי הדמיון לא נכון. אני עכשיו מרגיש את השם, אני מדמיין את השם שבשמיים, אבל זה לא נכון פשוט, אז אני לא רוצה להיות קיצוני, אבל ההרגשה הזאת מגילה אותי. שזה מה שאני, אוקיי, זה האלוהים שלי, זה שמן בשמיים, אתה מבין? אז להפך, אני לא רוצה להתחבר לזה. וזה אולי הרבה מקור למה שהרבה אנשים, דווקא, לא יודע אם דווקא חילונים או דתיים עם בעיה, קשה להם להתחבר לקדוש ברוך הוא. כי הם אומרים, מה, קיצור, מי זה השמן הזה, אתה מבין? אז להפך, אתה מסלק את הדמיון, ומשאיר את השכל. ואז אני מבין, עוד פעם, כמו שאמרתי, שהכל פה זה השם, וכל מה שקורה זה השם, וכל מה שטוב זה השם, וגם כל מה שרע זה השם. אז הכי יותר קל להתחבר אל השם. אני מרגיש אותו הרבה יותר מזה, אתה מבין? אז צריך לעבוד על זה.
מה הרגש קשור?
השם הרבה יותר חי אצלי מה שהוא חי קודם. אחרי שם חי נמצא, שעכשיו אני מבין שהשם נמצא כאן גם, אתה מבין? קודם השם היה בשמיים, ישב בחללית שלו, מדי פעם הייתי אומר לו, נו מה נשמע, והייתי נורא מרגיש שהוא אוהב אותי. אבל עכשיו אני מבין שאני הכל זה השם פה, זה השם, וזה השם, ואני חי בתוך ומקום, השם מקומו של עולם. אני עכשיו, זה עומד על השם, אתה מבין מה אני מכוון? הכל פה זה השם. אז אני מרגיש אותו בכל שנייה הרבה יותר מה שרגשתי פעם. כי כל מה שמופיע פה זה הקדוש ברוך הוא, אתה מבין?
לאו דווקא, לא
בכלל. לא, אין דבר פה חוץ מהקדוש ברוך הוא, תבין. הכל פה זה הקדוש ברוך הוא.
לא, לאו דווקא שעכשיו אתה מרגיש יותר.
בטח אתה מרגיש יותר, כי גם זה הקדוש ברוך הוא, תבין? זה הופעה של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם טלפון. זה השם נפעה פה עכשיו. שאני אדבר עם הטלפון, אני אדבר...
כי זה המציאות פשוט.
אבל המציאות זה הופעה של השם, תבין? זאת אומרת, הכל פה זה השם, הרבה יותר קל לי להתחבר לזה, תבין? אני מרגיש את זה הרבה יותר חזק. זה גם הרבה יותר קשה לעשות עבירות ככה, אתה מבין? כי השם בשמיים עכשיו בדיוק הלך לדבר עם הקפטן בחללית, אז אפשר לסבן פה בינתיים. אבל אם אתה מבין שהשם נמצא, הכל פה זה הופעה של השם, אז איפה אני עושה את העבירות שלי? זאת אומרת, זה לא סתם שרואים אותי כל הזמן, זה הכל השם פה. ואני עכשיו מכריח את השם, אני משתמש עכשיו בכוח של השם בשביל לעשות פה משהו רע, אתה מבין?
אתה אומר אבל שהמציאות זה השם, אז איך אתה יכול להגיע לעבוד השם?
זאת הופעה של השם.
איך אתה אומר שהמציאות זה הופעה של השם, איך אתה יכול להגיע לעבוד השם?
אז אני אומר, כי להפך, אני לא אומר שהמציאות זה השם, זה בדיוק הטעות. זה לא, זה לא... אז זאת אומרת שהשם נמצא פה כל הזמן, אתה מבין את ההבדל?
נכון.
אז הוא נמצא פה כל הזמן, אז איך אני יכול לא להרגיש אותו?
אוקיי. הוא כל כך נסתר, אבל הוא לא רלוונטי.
הוא
לא...
אני
חי את החיים, אני אוכל...
אז זה בשביל זה, אמרתי, זה עבודה, לראות את השם ולראות את השם זה עבודה. וגם תפילה זה עבודה, זה נקרא עבודה שבלב, לא סתם קוראים לזה עבודה, כי זה קשה.
אתה עובד עם הכל זה השם והכל אני חי, כאילו, אני נולד תוך מציאות שהכל זה השם, אז זה לא משנה.
זה ודאי משנה, כי אתה עכשיו רוצה לפעול על פי רצון השם, כוונה על רצון המציאות, על מה שמופיע במציאות. זאת אומרת, כל זמן שאני מנותק מהשם, אני פה עם העולם המסכן שלי, והשם נמצא שם, בסדר, אכפת השם מה עשיתי. אבל אם אני מבין שכל דבר יש לו ערך, אז עכשיו אני חושב, רגע, אם אני עושה מפה לפה, זה טוב או רע? כי אני מבין שזה ערך, זה שהשם נמצא פה, כמובן שזה ערך, זה דבר חשוב. אז עכשיו כל דבר שאני עושה הוא חשוב, אז אני חושב על כל דבר שאני עושה, ואני מבין שעכשיו הדבר הזה אני חושב, הוא משפיע על הכל. אז יש לי הרבה יותר אחריות על כל דבר שאני עושה, מבין?
זה לא...
מה שהופך את זה לאחר זה לא מה נולדתי, זה אם אני מבין את זה.
אתה מבין את זה בשכל?
מבין את זה בשכל, כן. אני מבין עכשיו שבאמת אני עכשיו משנה פה משהו אמיתי. זה לא סתם הכל טכני, ברור, גם חתול חי בעולם, מה עובד השם. אבל השאלה אם אתה חתול או שאת בן אדם. אם אתה תיארת לי חתול, אתה אומר, אני חי בו, לא יודע, נולדתי, אני מסתובב, מה, איפה השם? בסדר, ככה חתול חושב, אתה צודק. עכשיו, אתה לא חתול, אתה צריך להפעיל את הראש. אתה מבין, נכון, אתה נמצא פה, אבל הכל פה זה יש איזה ערך. השם נמצא פה, הכוונה יש איזה ערך, כן, יש איזה ערך. השם נמצא פה, יש איזה כיסא הזה ערך. כן, צריך לכבד אותו, אסור לי לקלקל אותו סתם. אתה מקלקל אותו סתם, אתה עושה נזק בעולם. זה בל תשחית, הבנת? זה לא סתם בל תשחית, בל תשחית, לא. בל תשחית זה אומר, השם רוצה שיהיה פה כיסא, עכשיו אני מקלקל אותו, אז עשיתי פה משהו רע. כי אני מרגיש איך השם חי בכיסא הזה גם כן, אתה מבין? הוא מופיע גם בכיסא הזה, ואני משחית פה משהו יפה שהשם עשה.
אבל זה גם מוריד את הערך של השם. אם השם הוא היה גדול כזה בשמיים, אז זה ערך גדול.
הוא עוד יותר גדול, שהוא גם בשמיים וגם פה. והשמיים הוא בארץ.
כשאני הורג נחש.
מה? כשאני הורג נחש, אני רוצה רצון השם, שיהיה הרוג נחש. השם לא רוצה את כל שיהיה פה.
אבל השם הוא גם בנחש.
נכון. אז אני עכשיו הורג את השם, השם בנחש במה שהרגו אותו. זה הנקודה האלוהית היותר גדולה של הנחש שהרגו אותו. כן, מה רצית להגיד? לא, מישהו פה מהצד, לא זוכר, אולי אתה...
איך באמת מצליחים להגיע לרם כזאת, שאתה חי בתודעה כזאת
ש... הכל עניין של להתאמין, כמו כל דבר. כמו מדס, איך אתה פתאום רץ לשכונת ט' בלי למות בדרך? אז תתחיל להתאמן, תרוץ לאט, קודם אתה רץ קילומטר, אחרי זה עוד, קצת בעלייה, אחרי זה תרוץ לשכונת ט', אני אומר ככה, תוך כדי שריקה. רק עניין של להתאמן, אותו דבר, צריך להתאמן. אם תשמע שיעור פעם אחת ואחרי זה תשכח את זה, אז ברור שלא יצריך כלום, רק תסכול. אני במכינה, אני אחזור אליך זמן. טוב, עוד קושיות.
מה זה תורה?
פסח, מה?
מה זה תורה?
מה זה תורה?
לא, מה זה תשובה?
מה זה תשובה? זה... לא נשאר לנו 10 דקות. טוב, עכשיו ברצינות, יש לכם עוד קושיות.
אה, זה רציני, באמת.
מה?
תביא 10 דקות.
אי אפשר. 60 שניות על אלוהים.
60 שניות.
תגיד
לרב אלי
שאנחנו לא רוצים
את זה. חד וחלק מה שנקרא.
אנחנו רוצים לחזור למה.
רוצים את המערך שיעורים.
מה לעשות הזה עם השוט, אם לא טוב.
מה לעשות?
שוט כזה, שאתה מכין לנו שאלה,
אבל זה... כן, אבל אז אני צריך קודם שתדעו מה.
לא, אבל זה אחר כך, זה אחרי המערך שיעורים.
אני יכול לעשות את זה אחרי שנתתי לכם יותר כלים, אתה מבין? זה לא פייר. זאת אומרת, אני עכשיו שואל אותך שאלה, נכון שהיה פה אנשים דווקא יחסית, עוד פעם, ענו יחסית יפה לשאלה מה זה תורה. אני אומר באמת, אני לא ברצינות אני מדבר. למרות שזה לא התשובה שאני שמעתי, אבל בסדר, אתה אומר, תקילו אותו, אתה יודע, מה שקרה מטווח קרוב, והוא איכשהו זרק משהו בכיוון, אתה מבין? זה רק יפה. אז אבל אין לכם באמת לדעתי מספיק אינפורמציה. אז לכן, אני חושב שהמהלך שאני עושה הוא הגיוני, אני קודם ללמד עד שנקודה שאני חושב שעבדתי נושאים חשובים, ואני מתחיל לשאול שאלות.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
לכאורה יש באדם 5 חושים.
מה יש?
יש 5 חושים. רגשות, מחשבות, איך האדם אמור להבין דברים שהם מוכנים ומופשטים?
מה השאלה? אתה שואל, אם יש אדם של 5 חושים גשמיים, איך הוא מבין דברים רוחניים? אתה מטומטם. סליחה, הבנת את זה?
מה זה?
הבנת את זה באחד מהחושים שלך?
לא.
אז איך הבנת את זה? יופי, אז זו התשובה. אני לא תכוון אם יש אתם טומטם, נתתי לך דוגמה. נתתי לך דוגמה למשהו שיקפיץ אותך. עכשיו, זה שיקפיץ אותך, סימן שהבנת את זה מצוין. נכון? על איך הבנת את זה, לא מיששת את זה, לא הרחת את זה, נכון? כלום. הבנת, למה? איזה מין שאלה הזאת? זה דבר רוחני לגמרי, נכון? לא הרבצתי לך.
למה רוחני?
סליחה, מה עשיתי? אמרתי לך מילים, מה? זה מילה, נכון? מה זה מילה? אתה לא באמת כזה, נכון? אמרתי לך מילה. אז חוץ לזה, אז מה אם אמרתי דרך אגב את המילה? אז מה? אז אמרתי. אבל זה יצבן אותך באמת, לא באמת, נגיד, הבנת שזה בדיחה, אני מקווה. אבל נגיד אם זה היה אמיתי, היה אמיתי מתעצבן באמת, נכון? למה? כי אתה חי את העולם הרוחני, בדיוק כמו שאתה יכול לעולם הפיזי, דרך המחשבה, דרך הסרט, כמו שאמרת, אני לא מבין את השאלה, זה כך פשוט. אז אתה יודע, כל מיני כאלה שאומרים מילים לא חשובות. הוא לא הראשון שאומר לי את הטענה הזו. הוא אומר, אין בעיה, תלך לשינגימל בגולני, תגיד לשינגימל אתה בן. תגיד לו, רק אמרתי, מה אתה רוצה? רק אמרתי. זה רק מילים, מה הבעיה? לפני שהוא יהרוג אותך, תגיד לו, זה רק מילים, מה אתה רוצה?
שאלה אחרונה?
קיצור, נו מה?
אמרנו שמשה בתור נביא, בתור עם הספקלה המהירה, אז הוא קורא את המציאות בצורה הכי טובה ומבין את תהליכי המציאות ופועל.
נכון.
בכל זאת מתואר איזשהו דו-שיח בתורה ו...
זה נקרא שהשם מדבר. נכון, זה נקרא שהשם מדבר. אני הבאת לכם הרבה מקורות על זה, שדבר השם זה החיים. עכשיו, ודאי שהשם מדבר, גם שמואל, אם אתם זוכרים, שמואל חושב שמדברים איתו פיזית. שמואל, שהוא תינוק, שהוא ילד, הוא חושב ש... זה מופיע, איך זה מרגיש נביא אני לא יודע, כי אני לצערי לא. אז אני לא יודע איך באמת הנביא שומע. אבל מהסיפור של שמואל אני מבין ש אני יודע, לפני זה, אני יודע שהנבואה עובדת דרך כוח הדמיון. אני יודע את זה, זאת אומרת, זה אינפורמציה שאני יודע, כי זה כתוב. איך זה עובד באופן מעשי, אני לא יודע, כי אני לא נביא, אבל אני יודע מהסיפור של שמואל, שזה יכול, למי שלא מנוסה, זה יכול להישמע כמו קול, כי שמואל, שפעמיים היה בטוח שאלי קורא לו, אני שאומר לו, טוב, תגיד, דבר השם, נכון? כמה שמלן, שזה משהו שיש פה קישור, או איזשהו יחס בינו לבין שמיעת קול. אז לכן, גם נביא אמיתי כמו משה, עדיין מכנה את זה שמיעת קול, אתה מבין? למרות שבאמת זה קול השם, זה משהו שהוא בתוך הראש, נכון לזה.
אז כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא
לכאורה,
אז למה הוא פונה?
סליחה, אתה פונה לקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום.
אבל אני לא נביא.
אז מה? אבל גם תפילה שלנו זה פנייה אל השם, זה אותו דבר. מה ההבדל שאני אומר לשם, אנא השם, מושיע נא?
אני לא שואל אותו מה השעה והוא עונה לי.
נכון, אבל אם תשאל אותו, יענה לך. תנסה, תראה.
אבל
אני אגיד לך בדיוק איך הוא יענה לך. הופ, ראית? ענה.
תראה,
כל מה ששואלים את השם הוא עונה. רק הוא עונה בצורה של השם. זאת אומרת, הוא לא יבוא פתאום בת קום, יצא לך 8 בערב, פתאום תראה שעון בצד. מבין? זה ודאי עובד. מה ששאל שם, תקבל תשובה. תנסה. שאל את השם שאלה, תקבל תשובה. תראה, כשאתה לומד גמרא, מי עונה לך? הקדוש ברוך הוא, כל השאלות שלך, זה אותו דבר. השם עובד דרך החיים, זה חילוק היחיד, הוא לא צועק לך מהשמיים את התשובה, אתה פשוט נופל לך בראש התשובה, לא קרה לך בחיים. פשוט נפל לך בראש התשובה, מאיפה נפל? כן, מה עוד? מה? זה השאלה האחרונה, נו?
אז אני לא, בקשר עושה לעוד מישהו אחר כך. זה אדיר כאילו הקטע הזה שהוא לא באמת שם הכל, אבל אם באמת זה כלום, זה רק הבנה, אז...
זה לא כלום, זה הרבה יותר ממשי מקודם.
מה ממשי? זה אי אפשר, זה לא מאומת כאילו, אתה מבין? הוא מרגיש, בסדר, הוא מרגיש, גם סבתא שלי מרגישה. אז לא, באמת זה...
אתה מדבר על השם, נכון?
אני מדבר על נביא.
על נביא, סליחה, לא רשתי לשבר על השם. כן, עוד פעם, מה אתה אומר?
על נביא, בקטע ש...
נביא הוא לא מרגיש, הוא נביא.
הוא לא באמת שומע קול אלוהים, הוא מרגיש.
הוא לא מרגיש, הוא נביא.
מה זה מבין?
אז אני אסביר לך, הוא נביא אמרתי, נביא, נון בית יוד א'. איך מרגיש או מבין הנביא, אני לא יודע, כי אני לא נביא. אבל אני מבין מה קורה מזה, אתה מבין? זה אני יודע. אני מבין שאדם שחל עליו נבואה, היא פועלת דרך כוח המדמה, אבל באמת הנבואה זה השראה שכלית. והשראה השכלית יוצרת שהוא יודע את הדברים בצורה כזאת שהוא יכול להגיד אותם במילים. אבל זה לא קול כמו שאני מדבר אליך, כי אז בשביל זה לא צריך להיות נביא, אז גם חמור יכול לשמוע, לא חמור, גם סתם גוי יכול לשמוע מילים. אז הריבותה של הנביא זה לא שהוא שומע מהשם שהשם דיבר, זה לא חוכמה, זה כל אחד. אם זה היה כל כך פשוט, אז לא צריך להיות נביא, אז השם סתם. הנביא זה לא זה שהשם דיבר אליו ולא אליך. נביא זה אחד שיכול... לקבל השגה אחרת. ההשגה אחרת פועל דרך כוח המדמה, אבל היא פועל ישר על השכל, ישר על הכוח השכלי. זה כאילו דיברו לך בראש. אז הצורה שהנביאים מתארים את זה, זה בצורה של דיבור. כי זה המילה העברית הכי קרובה להעברת אינפורמציה שאני מסוגל להבין. אבל זה לא פועל בצורה של גלי קול שעוברים ממקום למקום, בדרך כלל. לכן אני אומר, שמואל, בהתחלה חשב שקוראים לו, אחרי זה אמר לו, אליד, שמע, זה אצלך בראש הדבר הזה, זה לא באמת מישהו קורא לך, זה הקדוש ברוך הוא קורא לך, זה ישר דוד לך ראש, מה הבעיה, זה כמו סרטים, היום הכל עשיתם מדמיינים, אתה רואה את זה, יש שם מכניסים לך לראש אלקטרוד, אתה חושב את זה בתוך הראש, מה הבעיה?
זה מגיע מסקנה כזאת.
מה?
הוא מתנהג בצורה עצם טומטמת, אם הוא חושב שמדברים איתו.
מי?
שמואל.
שמואל בחר הוא ילד, הוא לא יודע, הוא לא אף על הנביא, אז הוא חושב שמדברים איתו.
אבל אמרת שהנבואה זה להביא מתוך המציאות.
כן, אבל להביא מתוך המציאות זה אומר לתפוס את הדברים בצורה שהיא גם יכולה להיות בצורה של מילים ודיבורים. לא קרה אף פעם שאתה בחלום שומע שמדברים איתך. אז איך אתה לא שומע שמדברים איתך בחלום? הרי לא דיברו, נכון? תפסת את המציאות, נכון? אתה בישלת את הדברים בחיים ושמעת את זה בחלום, שמעת צעקות בחלום. אז מישהו שמע חוץ ממך את הצעקות? אז מי שלא מתורגל, אז שמואל שהוא לא מתורגל, אז שהשם פונה אליו. והוא אומר לו, מה זה שהוא קורא לו, שמואל? הכוונה, תהיה מוכן לנבואה. הוא חושב שקוראים לו, שהולכים לו עכשיו ללכת לסגור את המזבח. אתה מבין? הוא שומע שקוראים לו, הוא מבין שקוראים לו. אז הוא מתרגם את זה בראש למילים, אתה מבין? תקשיבו רגע, המילה מציאות מבלבלת אתכם בזה, אז חייב לטפל בזה. תראו, מה זה המציאות? הכל זה המציאות. תראה, שהוא מדבר איתי, זה המציאות מדברת איתי. יופי, אז גם הקדוש הוא מופיע דרך אותה מציאות, זה לא שאין אלוהים או יש אלוהים פחות מקודם, אתה מבין? הוא קיים, הנשמה האלוהית שלו מופיעה דרך היצור הזה, נכון? לכן, בשבילי הוא ביטוי של השם האלוהים. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך כל המציאות. אז המציאות היא הצורה שבה השם מופיע. כשאני מבין את השם, אני מבין את זה דרך הצורה שבה הוא הופיע בעולם. זה כל מה שאני אומר קודם. אז אני קורא לזה המציאות, זה לא שעכשיו אני אומר, טוב, תגיד לי, הנה, הנה אלוהים, בוא תגיד לי משהו, בוא תגיד לי. זה לא ככה, זה לא שאני עכשיו מבין את הספר. אלא השלמות שלה, שהיא שייכות למציאות, היא זאת שמגלה לך דברים שלא הבנת קודם. טוב, יאללה, מספיק. אז אני, תראו, מה אתם רואים, מה אתם רוצים ממני?
מערך שיעורים רגיל.
מה?
מערך שיעורים רגיל.
לא שמעתי, מה אומר? לא אמר, שמעתי.
אמרתי שזה נחמד השיעורים האלה, אבל בקטנה, עוד אולי עוד שיעור שתיים כאלה, אבל לא יותר.
לא, מערך
שיעורים רגיל. תשובה, לחייה. את התשובה והתפילה, והגשני.
זה יכול להיות שהנבואה הזאת של משה, זה יכול להיות שהוא ראה איזה דף מקום.
כן, כן, כן.
שני ציפורים שנכנסו
אחת בשביל
אנחנו מבינים
את
זה שזה...
כן, אבל אני אומר, בשביל זה לא צריך להיות נביא, זה גם אני יכול.
זה יהיה פשוט לרמה מסוימת.
לא, אני אומר לך, התשובה... יכול להיות, אבל התשובה לא. כי בשביל זה לא צריך להיות נביא, זה גם אני יכול לעשות.
לא, אבל מתוך זה, זה רק יכול לעשות דיון.
לא, לא, זה כמו שבן אדם שרואה מסביר לבן אדם שלא רואה מה זה לראות, אתה מבין?
אוקיי.
אז אני לא יכול לדעת איך נביא רואה, כי אני לא נביא. אבל אני מבין שזו צורה של תפיסה, כמו שאני תופס את המציאות, רק בקרא לזה בעוצמה אחרת ובטכניקה אחרת, מבין? תראה, אתן לך דוגמה. נתתי דוגמה הזאת, אבל נתן זה עוד פעם. נגיד שחס וחלילה יושב פה עיוור, בסדר?
כן.
עכשיו אני אומר לו, תראה, מוישל'ה נכנס בדלת. הוא אומר, איך אתה יודע? נגעת בו? שמעת אותו או לא? אז איך אתה יודע? אני יודע. איך אתה יודע? אני יודע, אני רואה אותו. מה זה רואה? לא יודע. אתה יכול להסביר לעיוור מה זה רואה?
לא.
אבל אותו דבר שאתה יכול להסביר לעיוור מה זה רואה, אני לא יכול להסביר לך איך הנביא יודע מה יהיה מחר. הוא פשוט רואה מה יהיה מחר, אתה מבין? איך אתה רואה? אני אומר, הנביא יגיד לך, תראה, עוד שלושה ימים יהיה גשם. איך אתה יודע? אתה היית תחזית? לא. אני רואה. איך אתה רואה? אני רואה. מה אתה תגיד לו? כמו שאתה רואה את הדלת והעיוור לא, הנביא רואה מה יהיה מחר ואתה לא, הוא פשוט רואה את זה.
בתור מה הוא מקבל את זה אבל?
הוא רואה את זה. כמו
שאתה...
על ידי הדמיון, אמרתי, זה מופיע, המקור זה דמיון, זה כמו שאני רואה. איך זה קורה? לא יודע, זה גלי אור, אבל גלי אור זה לא מה שאני רואה, מה שאני רואה זה מה שהופיע אצלי בראש, נכון?
אז אם זה כזה עמום מבחינתי, אז איך אני יכול בעצם להבין, להגיד 100% שתורת משה אמת?
בגלל שתורת משה אמת לא כי הוא נביא, אלא כי אמת עכשיו. הבנת? זה שאני יודע שהוא נביא זה בשביל נתן לנו תורה כל כך יפה שהיא אמת עכשיו, והתורה היא נכונה עכשיו, לא כמו שאני מאמין בזה שמשה הלך על ההר.
זה לא משנה אם זה תורתו אמת, אני יודע שעכשיו, זה לא משנה אם הוא זה שהביא את התורה.
נכון, עכשיו בדיעבד אני אומר, כיוון שהיא אמת, אז כנראה משה גם הביא את התורה. זה אני עובד הפוך.
שאתה יכול לבדוק אותו אבל.
שהתורה עכשיו אמת? ברור שאני יכול לבדוק.
אין המוסרי.
ברור. למה אני צריך להאמין בשטויות האלה? ואם הייתי נולד במקרה חמאסטיק, הייתי חמאסטיק? מה פתאום? אתה מבין שהיהדות זו האמת.
אוקיי, הרב, אם אתה מבין שהמציאות זה אלוקית, אז מה זה נשמה אלוקית? מה זה נשמה אלוקית? לא, זה הופעה של אלוקים.
הנשמה היא אחת הופעות של אלוהים.
מה
של אלוהים?
מה זה בין
נשמה? נסברתי לכם את זה. אלוהי אומרים למשהו יותר מבטא ערך כללי. זה הכל. זה אלוהי גם כן, וזה אלוהי גם כן, זה אלוהי גם כן. הנשמה היא יותר אלוהית מה. היא מבטא ערך יותר כללי, היא יותר שייכת למציאות, היא יותר כללית, היא מבטא ערך יותר נצחי. זה בסך הכל, גם כוס הזאת אלוהית, אבל היא קטנה. הנקודה האלוהית שלה היא זהירה, מבין? והנשמה יש נקודה אלוהית גדולה, כלומר היא מבטא ערך כללי יותר גדול, מבין?
למה זה לא מחליף את המילים, כאילו...
זה לא מובן.
יכול להגיד לי אלוהים במקום... יש איזה ערך אלוהי... לא, יש איזה תפקיד בעולם?
כן.
זה הערך האלוהי שלו.
מצוין.
יופי. אז זה קטן, אבל זה כולה כוס. בן אדם יש לו גם כתפקיד בעולם. יותר גדול? בעברית אחרת, יותר אלוהי. כלומר, יותר כללי, יותר תופס יותר דברים בעולם, מבין?
אלוהי זה תפקיד בעולם?
אלוהי זה כללי, כן, זה יותר כללי.
מה זה רוח הקודש?
רוח הקודש זה משהו שהוא ביניים, בין נבואה לבין סתם שכל. וזו צורה שאדם, מצד אחד זה לא נבואה שלמה, מצד שני הוא תופס את הדברים בצורה הרבה יותר מהירה. עכשיו, יש הרבה מדרגות לרוח הקודש, כמו שתראה אורם, אני נותן 10 מדרגות של 10 רמות של רוח הקודש.
בת קול זה גם רוח הקודש?
בת קול זה... גוון של רוח הקודש, כן. זה בסגנון של רוח הקודש. מה?
זה למישהו פרטי או ש...
זה יכול להיות פרטי, זה יכול להיות כללי. אני משהו, בית המדרש יצא בת קול ושכולם שמעו, אני מניח שזה היה משהו שכולם שמעו שם, בית המדרש. אבל יכול להיות שהחמור בצד לא שמע. למשל, דניאל כתוב, כתוב בספר דניאל, שכל האנשים איתו לא רואים ורק הוא רואה. זוכרים את זה?
כן, עם המלאך.
נכון, עם המלאך שהוא אומר רק אני רואה.
בלם ואתון.
אומרים, לא, זה ספר דניאל זה כתוב.
לא,
ספר דניאל זה מצוטט.
לא נראה לי
בסדר, הוא דניאל, אפשר עכשיו. זה נראה לי בסוף איזה מקום, בסוף דניאל באיזה מקום.
כולם ברוכים.
הוא אומר שאף אחד לא רואה חוץ ממנו, שכולם...
כולם מתעלפים.
לא, הוא מתעלף.
הוא מתעלף?
כן. אף אחד לא רואה כלום, להפך, הם לא קוראים, הנה, סתכל. וראיתי אני... הנה. עם ברכות, אתה צודק. וראיתי אני דניאל לביתי את המראה, מה שהוא אמיתי לא ראו את המראה, אבל חרדן, הוא ראה, הנה איש אחד לבוש בדים, מותיו כפי גביעתו כתרשיף פניו כמי ברק וכו', בפרק י'. וראיתי אני דניאל לביתי את המראה, מה שהוא אמיתי לא ראו את המראה, אבל חרדן כבר נפלה וברכו ביחווה. זאת אומרת, הם הרגישו שמשהו פה קורה, אבל לא ראו כלום. ואני נשארתי לבדי וראה את המראה הגדולה הזאת, לא נשאר בי כוח, ועודי נפח למשחיל, ולא צריך כוח. הכוונה, הוא איבד את כל ה... נקרא לזה, הוא... איבד את העולם הפיזי שלו, בוא נגיד ככה, זה נקרא עוללות הנביאים, זאת אומרת, הוא איבד שליטה על המציאות הפיזית.
מה הוא ראה? מה הוא ראה?
ראה מלאך.
הוא ראה איש עם חרב? מה הוא ראה?
אבל עוד פעם, זה משל. המשל הזה בא לבטא...
למה שהם הרגישו?
הם הרגישו שקורה פה משהו ונבברו. הם לא ראו כלום ולא שמעו כלום. הוא ראה איש עם חרב, אבל זה משל, הוא ראה מלאך, בסדר? מלאך זה ידיעה, אתה יכול לראות מלאך, זה מופיע אצלו בתור איש עם חרב, אתה מבין? כי ככה זה עובד דרך הכוח המדמיון שלו.
ומה הוא הרגיש?
הוא לא הרגיש כלום, הוא איבד את
השם. מה הנמשל של המלאך?
הנמשל של המלאך זה נסתרות ספר דניאל, אם תדע, זה תדע מתי יבוא הקץ.
הרב, זה בקשר ל...
זה נכון שהעולם כזה מתוכנן כזה, אני מניח כזה ככה, יש שני הורים טהורים, נגיד יעקב ורבקה, שיצא מהם אחד טהור לגמרי שזה יעקב, והשני...
נכון, ומה השאלה?
שני עמים שונים לגמרי. נכון. אז איך יוצר מצב שזה...
בגלל שזה לא פיזי, זה שעשיו, עשיו הוא תאום של יעקב, הוא דומה לו 100% פיזית. במוח, הראש שלו אחר, הנשמה שלו אחרת.
זה נחמד כאילו, השם מתכננת שהעולם כאילו יראה ככה שמופעד כאילו בין ישראל לפלסטינים או כאלה.
כן, זה ברור. כתוב שני, לא, הוא לא תכנן ככה, זה בגלל חטא, יש שני חטאים בדרך, חטא הדם הראשון והמבול, וחטא ודור הפלגה, יש שלושה חטאים בדרך. במקור היה צריך להיות בן אדם אחד, צריך להיות אנושות אחת. אחרי זה גם כן הצליחות אנושות אחת, אדם מבול. אחרי זה גם כן הצליחות אנושות אחת, הדור הפלגה. בדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד בצורה גש והתייאש מכולם, ייקח את אברהם, אמר לפחות אם תהיה שווה פה משהו. אז במקור השם תכנן, אם נקרא לזה ככה, נתן בחירה חופשית שכל האנושות תהיה ישראל. הבנת? ברגע שכולם, היה שלוש רמות של חטא, אז אברהם מבין, נתן שכר כולם, כמו שכתוב במסכת אבות.
אבל יש פה רוב הדברים שקורים, שגם כתובים בתנ"ך, כאילו...
שמה?
מתוכנן לגמרי גם.
הכל מתוכנן, אבל זה הכל מתוכנן לפי הבחירה. זאת אומרת, זה לא מתוכנן, אם לא היה חטא אדם הראשון, אז לא היה עשיו. אתה מבין? לא היה צריך את עשיו. זה לא היה מתוכנן, זה מתוכנן בתור תגובה למשהו שכבר קרה. מבין?
אבל גם בחיי של היום, כאילו, נגיד אני תכננתי לעשות משהו, אתה מצא לי מצב שאני...
זה בחירה חופשית.
במקום אחר לגמרי.
בדרך כלל זה בחירה. אלא אם כן, זה משהו שהוא לטובת הבחירה שלך. זאת אומרת, זה קרה לך אם אתה תבחר משהו אחר, אז יקרה לך דברים אחרים. זה נכון יחסית לבחירה שלך, זה לא מוכתב בראש. זה מוכתב בראש, זה לא... מה שמוכתב בראש זה לפי כל פעולה שלך, מה תהיה התגובה, אתה מבין? אבל הפעולה שלך היא בחירה שלך, אתה לא חייב. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שעוד שבוע תיסע לתל אביב, לא. זה תלוי מה אתה תבחר, ולפי זה או שתיסע לתל אביב או שתיסע לירושלים או שתישאר פה. מבין? אבל אחרי שתבחר זה כבר יהיה קבוע. מבין את ההבדל?
זה שגם שבספר שמות שהשם מתערב בבחירה החופשית של פרעה.
לא התחרב, כתוב. אני הכבדתי את ליבו, אבל כתוב אחרי שהוא הכביד את ליבו. שים לב, וכל הדיברות הראשונות פרעה הכביד את ליבו. זה כתוב מפורש, לא מצאתי את זה. רק בדיברות האחרונות אני הכבדתי את ליבו. למה? העונש על מה שהוא הכביד את ליבו, שעכשיו אני אכביד לך את הלב חזרה. הבנת? בדיברות הראשונות פרעה הכביד את ליבו לבד. אם הוא היה משלח אותם על הכיף, שאתה מקבל פרח. אבל בגלל שהוא הכביד את ליבו, אז העונש היה שהשם הכביד את ליבו חזרה. הבנת? אז תסתכל על הדיברות, תראה שבראשונות פרעה הכביד את ליבו לעצמו. רק בסוף השם הכביד את ליבו. חוץ זה שבאו אליו ממש הלך את המאה, יכול להגיד, אין בעיה, חבר'ה, נתקח סוסים עליי. נכון? לא אמר להם, הוא שב שלם. הבנת? או אתה יכול להגיד, אם אתה גם לא רוצה דרך הדיבור, תגיד לו, זה היה עונש על משהו שאיבד אותם, והיה רשע אליהם. אז העונש שלו היה שהוא דווקא הכביד את ליבו, וכל זה היה תרגיל לדפוק אותו. אבל זה את כל מתחיל מזה שהוא היה רשע. אם הוא לא היה רשע, לא היה את כל... כל התהליך הזה לא היה קורה, מבין?
זה אבל הרוע הזה, זה בא באיזשהו שליטה מסוימת, זה לא שולט על ה...
איזה רוע? של פרעה?
פרעה עצמו, לא משנה, כל בן אדם.
לא, זה בחירה חופשית. אתה לא חייב להיות רשע בכלל, אתה יכול להיות צדיק גמור. אין לך שום סיבה שתהיה רשע. אתה יכול לבחור 100% להיות צדיק. תלוי בך 100%, לא נכון, אין דבר כזה.
אבל נגיד, עכשיו את השאלה הזאת. אם השם יודע מה אני הולך לעשות את זה כבר.
בסדר, יש לי שיעור על זה ואני לא אלמד אותך. זה לא הספיק, לא כן, לא רוצה. השיעור ארוך, זה ארבע שיעורים. שאלה, נכון, אתה צודק. זו שאלה שכלית, יש לה תשובה, אבל שאלה קשה. שאלה קשה, אתה צודק. אז תתעלם מזה עכשיו. והדרך להתעלם מזה זה בזה שבתכלס אני מרגיש שאני יודע לבחור, נכון? הרי זה נכון שיש שאלה, אבל בתכלס אני יכול לבחור? אני עוד פעם לא רוצה לעשות לך מה שזה חבר שלך, קראתי לו מטומטם. אבל פה הטכניקה שלי, הטכניקה שלי זה לתת לך סתירה, אני לא אעשה את זה.
אני יכול לבחור.
אם אני אעשה לך סתירה, אתן לך סתירה, תתרגז עליי?
תלוי מי זה.
לא, נגיד שאני לא יודע, אני...
בוא, בוא, אני אתן לך ככה.
אני, בוא.
לא משנה, אם מישהו אתן לך סתירה, תתרגז? אם הוא לא יכול לבחור, מה אתה מתרגז, מסכן? שאתה נכנס עם הראש בקיר, אתה לא מתרגז על הקיר. למה אתה תתרגז עליי?
מה עשיתי גם?
תקשיב רגע, לא עשית כלום, אתה מהלפך, באת, נתת לי סוגרה, קיבלת סתירה. תתרגז עליי?
כן.
נו, אל תהיה חכמולי.
כן, נו, אתה עצמא.
בסדר, אז החבר שלך נתן לך סתירה, תתרגז עליו. למה אתה תתרגז עליו? אם הוא מוכרח, מסכן, מוכרח, מה, מי שיש מברישית, הוא מוכרח לתת לך סתירה, מה מסכן השם? היה שם לך לפעד?
דוק אחר כך, אתה לא מתרגז.
אתה מבין שיש לו בחירה. ואתה מבין שהוא עשה את זה כי הוא עשה בו משהו רע וזה, ולכן שווה שתרגז עליו, זה מגיע לו. למה מגיע לו? כי יש בחירה. אז אם אתה יודע שיש בחירה, ואני יודע שיש בחירה. אז יש שאלה שכלית, אתה צודק. אבל זה לא צריך להפריע לי, כי אני יודע שיש בחירה, אתה מבין?
כן, כל הבחירות, אבל בדוק יש איזה קליק מסוים של בחירה שהשם מתערב בבחירות.
לא, אין דבר כזה. השם מתערב רק בתוצאות של הבחירות, אני חוזר עוד. יכול להיות שתוצאה של הבחירה שיהיה יותר קשה לבחור, זה כן.
אבל השם מחליט כאילו לדען ועוד כמה שנים יגור שם ואיפה...
לא, רק לפי הבחירה שלך. איפה הוא יגור כן, אבל זה לפי הבחירה, עוד פעם. הלגור הוא לא משנה כלום לטוב או רע. יכול להיות שתגור במקום ויהיה לך מצוין, יהיה לך פרנסה, יהיה לך כיף, ותגור באותו מקום ויהיה לך רע. אז זה לא משנה איפה תגור באמת. מה זה משנה איפה תגור? משנה אם יהיה לך טוב או רע, אתה מסכים? אז זה השם מחליט על פי הבחירה שלך. החלק הטכני אני מסכים, שיכול להיות שהשם קבע שתגור פה ולא פה.
גם הגלות והגאולה זה גם...
הכל בחירה. לא היו חוטים, לא היו גולים, לא היה גלות, מה הבעיה?
מחר יש גאולה עם
מנהל. פשוט, העבודה זה רק גילוי שפיכות דמים או שנאת חינם, זה גלו, מה השאלה? הכל בחירה. בקיצור, אדם לא מוכרח על מעשיו, כמו שאומר הרמב"ם. אז זהו, אתה חופשי לגמרי. מה שאתה עושה, נכון שלפעמים מי שעושה עבירה יותר קשה לו לחזור בתשובה. על זה נאמר, עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה. אבל הבחירה היא שלך עדיין, גם אחרי שאדם עושה עבירה, יש עדיין בחירה, כי יותר קשה לו. יש לו בחירה. מבין? מבין, אבל לא מקבל. בסדר, תחשוב על זה.
השיעורים שהעביר נמצאים...
טוב, יאללה חברים, מה נעים מה נחמד?
תודה רבה,
אני
חושב
שפצה. אה, אתה עובד בתיכון איפה שם?
יואה, יואה.